מליאה 1-2026,
15 לינואר 2026.
אני מצד אחד אני רוצה להתחיל בזמן, מצד שני עוד אין לנו
תור. אני הבאתי את הקלסר לשבת.
אבל...
גם
אפשר
להתחיל
בלעדייך. מה? הנה, הנה, כבר עוד מעט, עוד עכשיו בינתיים אני עושה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שתיים, עשר, ארבע, עשר, חמש, עשר. לא מספיק. על כל פנים, בוא נתחיל בכל זאת ונראה מה אנחנו מתמודדים עם זה. יש לנו, קודם כל מעל סדר היום, יש לנו חבר מליאה חדש, מתנדב חדש מטעם היישוב רקפת.
בהצלחה.
נמצא פה, צריך גיא שפר. ברוך הבא, צריך לעשות הצהרת אימונים. לפרוטוקול, איך זה הולך?
כן, אני יכול לעשות את זה.
בבקשה.
אני גיא
שוואר,
סטודנט זהות 0-2-4-3-5-8-4-7-5, נציג היישוב רקפת, מתחייב לשמור אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שליחותי במדינת ישראל.
אמן. יישר כוח. טוב. אנחנו, אגב, התחלפו פה במליאה הזאת כבר שלושה, זה השלישי, אני חושב שאני מתחלף. כל עד גם אם זה. זה בסדר גמור, זה בתהליך מסודר תמיד דרך הבחירות במשרד הפנים. פעם היו מפספסים את זה, אז היה צריך לעשות בחירות של משרד הפנים והיה ברוך שלם. אני בכל אופן שמח שנמצאים פה אנשים שהם מייצגים באמת את היישוב, הקונצנזוס העמוק של היישוב. גיא היה גם יושב ראש, באמת זה לא זמן כל אחד עם הזה שלו. וזהו, בהצלחה. פרוטוקול הקודם לא התקבלו הערות, הפעם בכלל, ואנחנו נראה אותו כמאושר. רוב ה... אני תכף עובר לסדר היום ונראה מה אנחנו נעשה ומה לא נעשה. הדיון היום... התחלנו דיון בהצגה של הפעילות של המים והביוב במועצה אזורית משגב.
אני לא אעזור, אני לא
יודעת. סמי, סמי פה נמצא איתנו, הוא הכין מצגת ואתם תראו אותו, ואפשר גם להתעמק בכל אחד מהדברים. ויש לנו, חוץ מזה, דברים שהם בעיקרם טכניים, ובסוף תבר, רשום ככה, רשום אישור השכרה. בהתמחרות במבנה בניין החקל, אני אתחיל בזה ואני אדבר על זה לפני שניתן לסמי.
לא, אבל את
האישורים
צריכים את הקוורום, אנחנו בלי
קוורום, אולי
נחכה.
אנחנו בלי קוורום. יש לנו את האישור לשינוי ייעוד של מגרש 804, אישור השתתפות המועצה במאבק למניעת התרחבות במתחם המפטמות בעמק חילזון, בחירת נציג למרחבים, אישור בקשה עבודה נוספת שאנחנו חייבים לאשר, תב"רים ודיווחים שלי. בסדר, יש את הדיווחים שלי גם היינו יכולים לעשות בהם. אני כן אגיד בכל אופן ברשותך מילה על ההתמחרות, כי זה קפצתי לתודעה כרגע. בישיבה הקודמת דיברנו על נושא של התמחרות של הפוד-טראקים. אז אני מודיע לכולנו שבא לציון גואל, יש לנו קבוצה של תושבי משגב שיש להם ניסיון בתחום, שהם התמחרו את זה, הם לקחו את זה לחוזה, לפי שבתיאום עם ה... מרכז הקהילתי, כל מה שרצינו, בקיצור, יישג, כולל המחיר.
עכשיו, כן.
מה
זאת
אומרת?
מה? אנחנו רצינו שלא תהיה התנגשות עם פעילויות של המרכז הקהילתי. אנחנו, תראי, אנחנו התחלנו בזה שאנחנו לא רוצים להסתכן שיפתח פה תחנה לממכר סמים או איזשהו משהו שלא פתח טוב, קודם כל נתחיל בזה. אז כן, זה מדובר בתושב משגב שיפעיל מסעדות, זה לא... פחדנו גם פרוטקשן, כל מיני דברים, אני לא, זה לא טריוויאלי פה הדברים האלו פה באזור הזה שנכנסים במכרז. ואנחנו כולנו רצינו שיהיה שם משהו, שייתן שירות לתושבים, יהיה משהו איכותי, הם נעלו מסעדה איכותית, הם מתכוונים להפעיל את השלוש באיזושהי שותפות ביניהם, כל אחד, אחד וכו'. וישבו עם סיוון על כל הממשק אל מול המרכז הקהילתי, זה הכל, מבחינת נוף, גינון, עניינים, ציוד וכו'. בקיצור, יש מי שיפעיל. זה לקח זמן, אבל יש מי שיפעיל.
מתי אתם מניח שיהיה
מוצר? מיד, לא זוכר. כן, מיד. זה רק אני רוצה להגיד, למה אני אומר את זה? כי עכשיו אנחנו צריכים לאשר משהו דומה, היום, ברגע שיהיה קבור, לבניין החקל, בניין ויניק. בבניין ויניק איפה שמשהו משהו ו... איך קוראים למשל?
הוועדה.
איפה שהוועדה וכו'. כן, הוועדה עוברת חזרה לפה, כולכם מסגב נשארים שם אבל בחלק יותר מצומצם, השירות הפסיכולוגי עובר חזרה לפה, אגף הנדסה עובר לפה, הכל למבנים, למבנה שהתפנה מקופת חולים. אבל אנחנו שם עם ה... אנחנו מבקשים, אני מבקש מכם אישור לסגור שם את ההשכרה, לא במכרז, כי במכרז, גם שם עשינו שני מכרזים והתחילו להגיע כל מיני גורמים לא רצויים ולא רוצים להסתבך עם הדבר הזה. אנחנו יודעים את המחיר, זה 60 שקל למטר, משהו משהו אגב, שילמו את ה-60 שקל למטר וזהו, זה היה מחיר מינימום במכרז שהיה.
לא, אני לא
משנה
את זה.
מה? וזהו, אז אני מבקש את האישור להתמחרות גם שם. אז אני לא יודע, אין עדיין...
זאת אומרת, לא יהיה מכרז על המבנה.
מה?
לא יהיה מכרז על
המבנה. לא, יהיה לי אפשרות ב-60 שקל ומעלה להזכיר את השטח הנוסף ללא מכרז בגלל שעברו שני מכרזים.
אבל הבנתי שמשהו לא הסכימו ל-60 מטר.
הם כן, הם חתמו, חתמו. זה חתום. לא חשוב, אם לא ישלמו לפנות. טוב. מי בעד שיודית תהיה הנציגה שלנו במרחבים? לא חשוב, תכף נגיע לזה גם. הכל בסדר, אין כבר.
לא, אבל הם עברו, יודית.
כן. טוב. סמי.
עכבר.
סמי. סמי, אתה ממש
מפורסם,
סמי
הכבאי, כל הנכבים עכשיו. סמי הכבאי. קחת... קחת... סמי הכבאי. זה כמו מכבא, לא?
כן,
לא קור. לא זה? פתחתי משהו במה.
טוב, ערב טוב. אני אציג את הפעילות של קולחי משגב. אני מבין שיש הרצאה, מצגת וזמן לשאלות. אפשר לשאול שאלות תוך כדי, אבל אני חושב שהזמן קצוב, אז אולי כדאי לרשום ולשאול לאחר מכן. חלק מהמצגת ממוחזרת, לפני 3 שנים חלק ממנה הוצג כאן, היא מעודכנת, אז אני מתנצל מראש לפני מי שזה עשוי לשעמם אותו.
זה היה במרחבים.
לא, היה פה.
זה היה פה.
היה פה. יש מה לעדכן, יש בשורות מעניינות וחיוביות לגמרי. אני בקולחי משגב זו השנה 21, הייתי 3 שנים מהנדס החברה, ולאחר 3 שנים התמניתי למנכ"ל החברה, ואני נהנה כל יום מחדש. עבודה מרתקת ומעניינת. קצת סקירה היסטורית, מאחר בפתרון הביור שנראה טריוויאלי, הוא ממש לא טריוויאלי, ואך לפני פחות מ-30 שנה, אף לא אחד מיישובי משגב לא היה מחובר לביוב. המתבקש בכללים, המתבקש בחוק, המתבקש בהיגיון. בכל היישובים הפתרון היה או בריכת חמצון או בריכות אגירה משותפות למספר בתים, או בכלל ללא פתרון, או ביוב שזורם בנחת חילזון, או ביוב שזורם באקו אל הים באופן חופשי, חוקי, מבלי שאף אחד נתן על זה את הדעת, וזה בעצם היה הפתרון. כשניגשו לשאלה הזו פה במשגב, שהוקמה המועצה...
לא, התאגיד.
התאגיד, אולי אפילו בשילוב. השאלה עלתה כשנוצר בעצם חסם פיתוח. אני ארחיב על זה ואני אומר שגם היום הביוב מהווה חסם פיתוח ללא מעט יישובים. לא אנקוב בשמות, אבל במועצה האזורית מעלה יוסף יש שני יישובים שלא נבנה בהם אפילו לא בית אחד ב-30 שנה האחרונות, מאחר והם לא מחוברים לביוב כפתרון קצה. זאת אומרת שהבעיה הזו עדיין קיימת במועצות שלא דאגו לקדם ולפתח את הנושא הזה, והוא מורכב וכבד מאוד, גם במשאבים, גם בכסף וגם במורכבויות סביבתיות, אזוריות, ארגוניות וכולי. אז אלה השאלות שנשאלו בשנות ה-90 במשגב, לאן זורם הביוב ממוצא היישוב. זה נושא לא סקסי, אף מועצה, אף רשות, כנראה שגם אף יישוב לא רוצה שהפתרון יתרכז אצלו. האם הפתרון יהיה מקומי או אזורי? רק סבר את האוזן, היום יש לנו פה 4 מטשים, בעבר נשקלו מטשים נוספים, כדוגמת הפתרון של היישוב חרשים שהיה בעבר, אם אני לא טועה, במעלה יוסף, או היה אמור להיות במועצה אזורית מעלה יוסף, ככה אני...
יוסף אין פתרון.
היה אמור להיות, זהו, אני לא בקיא עד הסוף, אני זוכר את השמועות, והייתה מחשבה להקים...
חרשים היו במעלה יוסף.
היה.
היישוב חרשים היה שייך
למעלה. לא, לכיפה, כזה, זה מה שזכרתי. הייתה מחשבה להקים ליישוב חרשים פתרון משל עצמו, מכון תיאור שפחים קטן וקומפקטי, בגרנות היה מתקן כזה, זאת אומרת, היו גם מחשבות כאלה, כי לא תמיד הייתה כדאיות כלכלית, להזרים, לשלח שפחים מיישוב כמו חרשים עד למטש כרמיאל שנמצא בבר לב, עם כל המשמעויות, בוודאי התקציביות של הנושא הזה. כמה עולה מפעל הביוב? בשעתו זה דובר על 300 מיליון שקלים, זה הון עתק, מי יקים, איך מממנים בכלל את המפעל הזה, ומה קורה אם הביוב צריך לעבור דרך נחף, מטה אשר, מרום הגליל, סכנין, ערב, דיר אל-אסד, קידוחים, מקורות, נחלים, סיפור מאוד מאוד מורכב. לא דומה למים, לא דומה לחשמל, זורם רק בגרביטציה, אי אפשר להתחכם איתו, עם המים הרבה יותר קל, עם חשמל הרבה יותר קל. בביוב, נכון שיש תחנות שאיבה, אפשר לדחוף אותו מלמטה למעלה, אבל זה עולה המון כסף גם בהקמה וגם בטיפול, וכדי שהוא יזרום בגרביטציה, לפעמים צריך להתחבר עם השכנים, לפעמים זה לא נעים, היו סיטואציות שערבו שרים לצורך העניין, לדוגמה זרמת מצפה אביב דרך תמרה למטש אקו, ובעבר זה היה איזשהו מאגר, היו התנגדויות. בכל אופן זאת הייתה טעימה מאוד מאוד קלה, אני הייתי בסוף התפר הזה, אבל הסתקרנתי ולמדתי את המטריה הזאת, זה היה מאוד מאוד מורכב, לא אני זה שעשיתי את הפעולות האלה, זה היה קודמי ולשם מועצה קודמים, אבל אנחנו המשכנו אותם, וזה היה מאוד מורכב, ותכף נדבר על זה שגם היום מורכב לטפל, לתחזק ולשקם ולשדרג, כי הקיים של התשתיות האלו לא לנצח, הוא בממוצע כ-40 שנה, ובחלוף 40 שנה צריך להתחיל להתמודד איתם, וזה עולה כסף, וגם פה יש התנגחויות ומרפקים, ומי יעשה ואיך יעשה ומי יוביל ומי ישלם. ככה זה נראה בהתחלה, ממש ביוב שזורם בוודיות, בהתחלה זה לא לפני 100 שנה, זה לפני 30 שנה. יישובי הר שכניה היו מחוברים לבריכות חמצון, מזרחית לקבול, ובעצם זה ביוב גולמי, לא מטופל, מריח נורא, לא זורם לשום מקום, בונים על העידוי, על השמש הקופחת וזהו. זה היה נוראי, גם מתחת למורן הייתה בריכה כזו, אני זוכר עדיין את הבריכה הזו, וזה היה פתרון הביוב, לא היה פתרון אחר. כשקמנו ב-98 ביוזמת המועצה האזורית, אני מזכיר, היה חסם דיור, בעצם לא אפשרו את הרחבת יישובי משגב, על רקע היעדר פתרון קצה, ורצו בעצם לחבר את היישובים למטשים, שגם הם לא היו, והם היו בשלבי תכנון. כשהבינו את המשמעות, לא היה מנוס מבעצם להקים איזשהו אורגן מקצועי יהודי לנושא הזה, שיקדם את הפתרון, חוק עזר, איך גובים, מי גובה, סמכויות לגבות וכו' וכו'. החברה קמה ב-98 וב-99 התחילה ממש לעבוד ולהקים תשתיות. החברה היא חברה עירונית, אנחנו לא תאגיד מים וביוב. היום לשמחתנו, אני מניח שאתם מכירים את הכותרות בנושא הזה עם הכוונה לביטול התאגידים של העניות דעתי לא יצא לפועל. זאת תהיה טעות, היומיים יבטלו אותה. אז הוקמנו כחברה עירונית עוד לפני שדיברו על התאגידים, בסוגריים התאגידים, חוק התאגידים חוקק ב-2001, יושם הלכה למעשה אחרי סנקציות שהופעלו על הרשויות ב-2010, וכולכם מסגב כמה מעל עשור לפני כן. אנחנו אישות משפטית עצמאית, כלכלית וארגונית, דירקטוריון.
אני לא בטוח שכולם מבינים את ההבדל פה בין תאגיד מים וביוב ובין תאגיד עירוני שעוסק במים וביוב. אבל ההבדל העקרוני זה כמו ההבדל בין מועצה דתית ורב מועצה. זאת אומרת, אם זה תאגיד מים וביוב, אז זה פועל בעצם לא כפוף לרשות, בגדול. תאגיד עירוני שמטפל במים וביוב הוא כמובן הוא כפוף ל... הוא תאגיד עירוני לכל דבר. יש בזה כל מיני הבדלים בעניינים האלו, אבל...
ואגב, הסיבה, אני אגיד, אומר עוד משפט, זה גם קצת יקדים את מה שאני אדבר עליו בהמשך. יש איזה שני הבדלים מאוד מהותיים בין המגזר הכפרי למגזר העירוני. זו גם הייתה אחת הסיבות שבעצם התעכבו או דחו את הקמת או המענה התאגידי הרגולטורי במגזר הכפרי. אחד זה המים חקלאיים, שאין אותם בעיר, וזה מערב מספר גורמים, לובי חקלאי, עלויות, כלכלה וכו'. וגם שמשק המים בהתיישבות הכפרית, לרבות קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, הם לא ממש בבעלות המועצה או בבעלות הרשות. יש פה איזושהי מעורבות קניינית, והיה קשה לשלטון המרכזי, רשות המים, נציבות המים, בעצם להלאים את התשתית הזו ולקבוע בין יום ולומר ממחר בבוקר התשתית עוברת לתאגיד. אלה שתי הסיבות העיקריות, ולכן בעצם נמנעו מזה, ולמעשה עד היום נמנעו מזה, גם על זה נדבר. עד היום יש יישובים שבעצם בוחרים לנהל את משק המים בעצמם. מבחינת רגולטורים, אנחנו עובדים תחת שני רגולטורים, שזה לא כך אופייני, גם תחת משרד הפנים שהם אחראים על התקנון, מבנה ארגוני שכר, וכל שאר הפעילות התפעולית, ההנדסית שלנו, כללים, תעריפים וכולי, עמות מידה, רשות המים. למשל, בתאגידים הכל כפוף לרשות המים. אנחנו עדיין כחברה עירונית, כמו מועצה, כפופים למשרד הפנים בנושאים של תקנון מבנה ארגוני ושכר. עוד נקודה חשובה אצלנו, שאגב לא מאוד רווחת בתאגידי המים, הגבייה, האכיפה, הנהלת החשבונות, הם כולם אצלנו ללא מיקור חוץ. אנחנו אוהבים את זה וגאים בזה. אני חושב שפה יש חשיבות מכרעת שזה חלק מהאורגן, וזה לא גוף חיצוני שהרבה יותר קל לו להתמודד, אבל גם קצת, הרבה, קצת קשוח יותר ופחות מתחשב ופחות מכיל מאשר אנחנו. את שירותי הביוב אנחנו מספקים לכלל יישובי המועצה. בעצם אין אפשרות, לאור כל מה שאמרתי, ליישוב לנהל את משק הביוב בעצמו, מאחר ומשק הביוב לא מסתיים בקצה היישוב. ולעומת זאת, משק המים, יש אפשרות שמשק המים יתנהל ביישוב. נכון להיום 25 יישובים מנהלים את משק המים אצלנו, ו-11 יישובים מנהלים את משק המים בעצמם. זה החזון והשליחות, לא התעכב עליו. קצת סיכום פעילות, עשינו כ-250 פרויקטים בתחום המים, ביוב, איסוף, סילוק וניצול קולחים, כמעט 400 קילומטרים של קווי מים וביוב, 30 מתקנים, שותפות ב-4 מטשים, זה חשוב. אין לזה אח ורע בעיר לצורך העניין, שבעיר יש אגני ביוב שמתפצלים ל-4 מתקנים שונים. כשאני אומר 4 מטשים, בכל מטש כזה, מכון זיהוי שפכים, יש גוף מנהל נפרד, שותפויות נפרדות, ייעוץ משפטי נפרד, כמעט כללי משל עצמו, תעריף משל עצמו, אג'נדות, מרפקים, ויכוחים, תביעות משפטיות, הידרופוליטיקה, וכל מה שתרצו בכל אורגן כזה. אני נציג, עם המינוי שלי בעצם מליאת המועצה מינתה אותי נציג בכל אחד מארבע המטשים האלה, ורק סבר את האוזן, אם יהיה קושי בשדרוג של אחד המטשים האלה, המשמעות המיידית זה חסם פיתוח ביישובי משגב. רוב היישובים מוזרמים למטש קרמיאל, בערך 70% מהשפכים מוזרמים למטש קרמיאל, והשאר מתחלקים בין מטש פרוד, מטש אקו ומטש נטופה. אומדן ההשקעות כמעט 150 מיליון שקלים, ובעבר גם שלא היה מקור תקציבים משל עצמנו, והתחלנו לגבות מדינה הקמה ואגרות הביוב, אז נתנו הלוואות מדינה, שהיו הלוואות בתנאים טובים, שהיום פחות טובים, והיום אנחנו כבר לא נותנים הלוואות. פה קצת קשה להתמצא ולראות. הקווים הכחולים והאדומים, אז נתמקד באמת בהם. הקווים האדומים הם קווים משותפים למשגב ולשכנותיה. די ברור כאן שלצורך העניין הררית יחד ואבטליון זורמים דרך הרבה. הקווים הכחולים זה גם קווים משותפים, ולאחר מכן יש מאסף שיוצא מהרבה, מקבל גם את כל סכנין, זורם פה בנחל חילזון שממשיך בעצם עד למטש קרמיאל. הקווים האדומים אלה קווים משותפים. בכל קו כזה או תשתית כזו יש הסכם לתחזוקה על ידי הגורם שהוא בעצם הדומיננטי. עניינים גם של תביעות, מה קורה שהביוב גולש, אם כן תחזיקו, לא תחזיקו, כמה עולה, מי משלם למי קורה. דוגמה נוספת של כל האגן בדרום הערבי שלנו, של מצפה אביב, שזורם דרך תמר בכלל למטש אחר, למטש אקו. והיישובים המזרחיים שזורמים למטש פרוד, והדרומים למטש נטופה. זה המבנה הארגוני שלנו לשנה הזו. אני אעבור עליו על מנת לסבר את האוזן שבעצם כל הפעילות שלנו מתחילה ונגמרת אצלנו, החל מההנדסה ופרויקטים, האיזום, בקרת התכנון, פרסום המכרזים. יש לנו מהנדס אחד בחברה שהוא מקדם את כל הפעילות הזאת. בתפעול יש לנו שלוש משרות שמתחלקות למים ולביוב. בשירות הלקוחות, נושא מאוד חשוב, אני ארחיב עליו מעט בהמשך, יש לנו את גלית שמרכזת את כל הנושא של האתר, האינטראקציה עם התושבים, שפכי תעשייה, הגנה לפרטיות וכו', וכל הנושא של שירות הלקוחות ההנדסי, היתרי בנייה. ובנושא הכספים, כמו שאמרתי, הגבייה, האכיפה והנהלת החשבונות אצלנו. כמו בכל גוף שכמותנו, יש גם שירותים במיקור חוץ, אז זה החשבות שכר, יועץ משפטי, רואה חשבון מבקר, ממונה בטיחות, מבקר פנים, אבטחת מידע ויועץ העסקה ותנאי שכר.
כמה עובדים יש לך? כמה עובדים?
אנחנו סך כל 12, כולל אותי. סיכום נתוני ביצוע, כל השקף הזה מדבר בעצם על נושא של שירות לקוחות. חוזר ומרגיש, אנחנו בעצם סוג של מונופול, אין אפשרות לבחור לקבל שירותי ביוב מגורם אחר, יש אפשרות לבחור בגורם שינהל את משק המים, שזה בעצם היישוב, מאוד דומה לנו, ולכן אנחנו משקיעים המון בכל מה שקשור לנושא של השירות. זה בעצם מה שאנחנו מוכרים, כי המוצר הוא מאוד מאוד טריוויאלי, פינוי ביוב, סילוק ביוב והספקת מים, מוצרים קיומיים, אבל מאוד מאוד ברורים, מאוד טריוויאליים לתושב, ואנחנו מאוד משתדלים לבנות בנושא של השירות, החל מתיק התושב שמאפשר לתושב להיכנס ולראות את הנתונים, גבייה, צריכות מים, מצב חשבון וכו'. יש את אפליקציית רידיומטר, חיבור מקוון למד המים, מקבלת אינדיקציות על מזילות, צריכות חריגות, באופן אוטומטי, ללא קשר למוקד שלנו. לאחרונה גם יש לנו ערוץ תקשורת בוואטסאפ, כן הגיעו, לא הגיעו, כתבנו מייל, לא ענו וכו'. יש לנו חשבון כזה שבעצם כל סוגי הפניות מגיעות אליו, גם אם זה פניות שלא היו אמורות להגיע אלינו, או היו אמורות להגיע למוקד, מנותבות למי שאמור לטפל, ומגיבים. יש לנו אתר אינטרנט עם תפסים מקוונים ומידע רלוונטי לתושב, וגם הרחבנו את שעות הפעילות על ידי שימוש במוקד באירועים ותשלומים, שיודע לתת מענים גם בימי שישי, גם מעבר לשעות הפעילות שלנו. מאוד מוכיח את עצמו. כל ערוצי השירות האלה גם נדגמים, נבחנים על ידינו, אנחנו מקבלים גם פידבקים מהתושבים. זה לא שהכל מושלם, יש לנו עוד במה להשתפר, אבל בסך הכל זה נראה טוב. מעבר לכך, אנחנו עושים משובים כל שנתיים בכל אחד מהיישובים, מגיעים, אני ומנהל שירות לקוחות ליישוב, באים בעיקר לשמוע כל מה שלא מגיע אלינו, ולא מעט מידע, תלונות, טענות, מענות לא מגיעות אלינו. אנחנו מרכזים סיכומים וגם משיבים במה שניתן כמובן לשפר. אלה דוגמאות מהאתר הרספונסיבי, זה המד החכם, קמפיינים למיניהם, אפליקציית Read Your Meter, מעט לטיפים שאנחנו נותנים בנוגע להשקעה, בצורה למנגנון קיץ חורף, כדי לא לשלם ביוקר על הביוב וכו'. גם על זה לא נתעכב. קצת בתחום של הפיתוח הפיזי, זה ריכוז של השנתיים האחרונות. רק ככה לקבל מושג על המספרים, אז אנחנו 9 קילומטר של תשתיות ביוב, 4 קילומטר של תשתיות מים. אנחנו בפתחה של עונת השדרוגים והשיקומים שכנראה לא תסתיים לעולם. אז שדרגנו 14 קילומטר של תשתיות מים ו-6 קילומטר של
אגב, תשתיות ביוב. אגב, במבחן אני אשאל אתכם כמה זה הקיים של הצינורות לעומת הקילומטרים שהוא מחליף בשנה. הוא אמר 400, הוא החליף השנה 9 קילומטר. אז כמה הקיים? הוא אמר כאן כמה הקיים, אבל לא משנה. וסתם אמרתי את זה עכשיו בשביל לשמוע על הערנות.
אז בשדרוגים, מלבד הקווים, משדרגים גם את פתרונות הקצה. אמרתי קודם, משרד הבריאות, אגב, יושב לנו חזק מאוד על הזנב. כל תוכנית מתאר שמתאשרת במשגב, כל הרחבת יישוב שעוברת את הוועדה המחוזית, עוברת דרך ועדה שנקראת ועדה מקצועית לביוב, שהיא סוג של פילטר מאוד קשוח, של מלא יש ליישוב תוכנית אב, לוח זמנים לשיקום תשתיות ותיקות, הטאבה פשוט תיתקע, ובמקרה שנתערב אני או דני...
יותר בנייה של הבן שלי ביודפת נתקע, בגלל שכפר מנדה לא חידשו אחרי 30 שנה או כמה את הקו שהוביל בין כפר מנדה לבין נג'ידת או משהו, ביודפת, שמחוברים לקו הזה. אז עצרו לנו את היתרי הבנייה, למרות שהיה טאבה והיה חוזה פיתוח והכל. אני מדבר עכשיו לפני 3 שנים, לא לפני 30 שנה. לפני 30 שנה עצרו את כל הטבעות של כולם, אבל גם התחזוקה הם בשבילו עוצרים יותר. זה היה זקמן.
אין היום בעצם תקנון של טבע ביישוב משגב שאין בו תנאי לשיקום תשתיות בשלב הוותיק של אותו יישוב, או שיקום ושדרוג של המאסף שהיישוב מוביל אליו, או שיקום ושדרוג של המטה שמגיע, שהשפחים של אותו יישוב מגיעים אליו. זאת עבודה תמידית, אנחנו בעצם צריכים תמיד להקדים את הפעילות בנושא הזה, והקושי הוא שלא הכל תלוי בנו. זה בעצם אתגר מאוד גדול. מה שתלוי בנו בשליטתנו, אנחנו יכולים לבוא בתלונות רק לעצמנו, אבל שדרוג מטש שאנחנו שותפים עם 3 רשויות או תאגידים במגזר, שהפעילות שם היא לא דומה לפעילות שלנו, הרמה המקצועית לא דומה, רמת העניין והאכפתיות שלהם לסביבה לא דומה לשלנו, זה לא מעט פעמים מאוד מאתגר. מעבר לזה, שמירה על הסביבה, בסוף הביוב, אם חלילה הוא גולש, זה אירוע פלילי. גם כאן, בכל המתקנים יש לנו מערכת טלמטרית שבעצם משדרת בזמן אמת על כל גלישה, הפעלת משאבה, דממת משאבה, פריצה למתקן, כשל באיזשהו אביזה, קצר חשמלי, ואני שוב מזכיר, זה גורם עובד אחד עם גיבוי של עוד 2 עובדי תפעול מהמים. יש לנו גם רגשים, כ-20 רגשים בצמתים מרכזיים של רשת הביוב שלנו.
התחלת עם המים, ומתחיל להיות...
מזדרז. אז יש לנו גם רגשים בצמתים מרכזיים, כדי שאם הביוב יגלוש בוואדי באיזושהי נקודה שלא נגישה ולא מבקרים, ואז גם על זה נוכל לשים את היד, כולל ניטור רציף של לחצי המים, ואנחנו גם דוגמים מפעלים, אני לא אתעכב על זה, אבל מפעלים שחשודים כמזהמים נדגמים במוצא שלהם, ואמורים לעמוד בפרמטרים המותרים בכללים, ובמידה והם לא עומדים, אז הם פשוט משלמים מחיר עודף על השפחים. זאת אינדיקציה קצת על התקציב שלנו, תקציב ההוצאות ל-2026, אז תחזוקה ותפעול הביוב 8.5 מיליון, 5 מיליון מתוכם הם על תיאור, דיברתי הרבה על תיאור, אז גם בשוטף התיאור עולה הרבה מאוד כסף, 63% מההוצאה שלנו השוטפת בביוב, 5 מיליון שקל בשנה, 2.5 שקלים לקוב, 2.5 שקלים לקוב, המון כסף, עולה לנו לתאר ביוב. זה לא מעט, זה לא באגורות. פיתוח הביוב 5,600, שיקום ושדרוג, אמרתי, אנחנו בפתח הפרויקטים ותחילת העצימות שלהם של שיקום ושדרוג תשתיות, דיברנו על זה שזה עשוי להיות חסם, דני נתן את הדוגמה של יודפת, תחזוקה ותפעול מים, סך כל 3 מיליון שקל, משקמים ושדרגים במים, הנהלה כלליות ושירות לקוחות, סדר גודל של 4.5 מיליון שקלים, סך הכל תקציב הוצאות של 31.5 מיליון שקלים. חשוב גם לציין שאנחנו בודקים ומודדים את עצמנו מתוך מגמה לשיפור והתייעלות.
איפה הכנסות?
לא הצגתי, לא הצגתי, אבל נתתי את הדוגמה, בפעם הבאה בשמחה אני אציג, בדירקטוריון זה כמובן מוצג, זה דוגמיות. המדדים חשובים מאוד, את זה גם הראיתי בפעם הקודמת, בכל הצגה ואישור של דוח כספי אנחנו מציגים את בערך 20 מדדים האלו, כדי לתת אינדיקציה לפעילות שלנו ביחס לשנים קודמות, וגם ביחס למדדים ענפיים. דוגמה, אני אתן דוגמאות כאן כדי להמחיש את המדדים. למשל, צריכת מים ביתית ממוצעת לנפש במשגב, זאת אינדיקציה, מספר אצבע כדאי לסגור סביב ה-65 קוב לנפש לשנה, לעומת, או לא לעומת, אבל יש פה אינדיקציה גם לעלות לחודש לנפש, בסביבות ה-30 עד 40 שקלים. מדד חשוב, כספי, ברמת הדיווח לרגולטור וברמת הכסף שדולף לנו בצינורות, אז הפחת שלנו באופן יחסי הוא פחת נמוך. אפשר לראות פה פיק, הדירקטוריון שלנו מכיר אותו היטב, הפיק הזה נבע מצירוף של 4 יישובים בדואים אלינו בשנת 2022. במסגרת תנועה ספק קורא, סיפרתי על זה פה בעבר, קיבלנו מענק של 10 מיליון שקלים, הצלנו אותם, קלטנו אותם, גם הצלנו את עצמנו, שיקמנו ושדרגנו את הצנרת, ובשנה הזאת שקיבלנו אותם, אני מסבר לכם את האוזן, בכל הארבעה האלה, הפחת המים היה 40% בשנה שקלטנו אותם. כיום 3 מהם מפחת של פחות מ-5% ואחד מפחת של 9%. וזה הפיק בעצם שאתם רואים כאן. מרווח תפעולי והוצאות תפעול של משק המים, גם על זה אני אדבר בהמשך בזמן שיוותר לי, אבל ניתן לראות פה שכמעט ולא נשאר לנו כסף. הקומה הכחולה היא בעצם הוצאות התפעול, והקומה האדומה היא מראה את המרווח. ניתן לראות שב-2024 יש לנו, נקרא לזה רווחה, ונשאר לנו יותר כסף, סדר גודל של 3 שקלים. כאן אני מזכיר את המצגת שערכתי של ספק
הפלאה בשבילי. את המילה הזאת החליטה, לא? שאנחנו, עוד המילה הקודמת הייתה. וכשעברנו לתאגיד עירוני עם... לא חשוב, זה המדינה החליטה שנתנה לנו אישור לקנות מים ממקורות בפחות כסף. אז עלה המרווח.
זה היה כאן, שנה שעברה.
כן, נכון. דובר, התושבים שילמו קצת פחות, ואנחנו...
זה היה במרחבים.
זה היה במרחבים, נכון.
זה היה במרחבים, וזה באו נוצר, זה היה מלחמה. היה שם מלחמה בצד אחד, ואחרי זה חזר.
נכון, נכון. בדיוק ככה, אז כאן רואים יפה מאוד, וגם בשנה אגב ב-25, אין לי את המדדים של 25, אבל גם בשנה הזו המרווח גדל, מה שמאפשר לנו לקנות יישובים, וכל מה שכיתרתי במצגת לפני 3 שנים, פשוט הורדתי מהמצגת. אלה הוצאות תפעול של משק הביוב, פה ניתן לראות שההוצאות שהן ללא טיהור, הן יציבות לאורך השנים, יש כאן 7 שנים, שאתם יכולים לראות שהמספרים מאוד דומים פר קוב, וזה מדד מאוד חשוב.
שימו לב, עוד פעם, לא לחד, לאלה שפחות חדי עין, מדובר פה בשקלים, זה 1.5 שקל לקוב תפעול, אשר הוא אמר שאנחנו משלמים למכון 2.5 שקל.
ורואים את זה כאן?
על אותו קוב, כן?
העקומה הכחולה היא הוצאות התפעול שלנו, כולל טיהור, והאדומה היא ללא טיהור, והפערים בעצם ניתן לראות כאן שהיינו ב-3.25, ב-2024 אנחנו ב-3.84, ואני כבר אומר, בתקציב שאישרנו ל-26, אנחנו על מעל 4 שקלים לקוב, כי יש גם אגרה עונית, אז הטיהור הולך ועולה. אתגרים ופערים, הגעתי לפאנצ'ן ומפה נמשיך לשאלות, אני חושב שזה מה שבעצם חשוב מעבר למה שסיפרתי. מכאן קדימה, סיפרתי מה עשינו, אבל מכאן קדימה, האתגרים שלנו במשק הביוב הם שיקום ושדרוג תשתיות. אני אוסיף, כדי שלא, שמשק הביוב או תשתיות הביוב לא יהוו חסם לפיתוח יישובים, ציינתי גם, משרד הבריאות, מבחינת משרד הבריאות, אם אתה לא משקם, אם אתה לא משדרג, לא תאושר טבע, לא תקבל יותר בנייה, לא תקבל אישור אכלוס, וזה קרה פה. יש קושי עם התשתיות המשותפות, אני חושב שאנחנו מתגברים עליו, אז זה אתגר מאוד מאוד גדול. פתרונות הקצה מתייקרים, הראיתי את זה קודם בעקומה. יש לנו גם קושי עם קבלנים ונותני שירותים, מיני כותרת, כל נושא הפרוטקשן הגיע אלינו עד עד, מחרסם עד עד, לא הגיע למשרדים שלנו, אבל הגיע לסביבה שלנו, משפיע על העשייה שלנו, קצת מקשה, מגביל את הקבלנים, מעלה קצת את המחירים, נושא שגם מדאיג ומעסיק ולדעתי אם לא יטפלו בו הוא גם יתעצב. והשורה התחתונה זה עתודות תקציביות לפיתוח, בעצם שיהיה מספיק כסף בקרנות להשקיע בפרויקטים הגדולים, זה בעצם מגה פרויקטים, שדרג מטע זה 70-80 מיליון שקלים, נכון שאנחנו רק 10%, אבל יש לנו 4 כאלה, והחשיבות הגבוהה היא בעצם גם לייצר את היתירות הזו, וגם את היכולת הביצועית, גוף שיוכל בעצם להוציא את הפרויקטים האלה לפועל, זה בגדול, אלה האתגרים במשק הביוב. במשק המים האתגרים הגדולים שלנו הם כיבוי אש, מה שכתוב פה ב-5-6 שורות האלה, אני אתרגם את זה בפשטות, שתכננו את היישובים הקהילתיים הקטנים, תכננו את רשת המים שלהם לספק מים לבתים ועוד מעט לגינון ולנוי וזהו. אף אחד לא נתן את הדעת על כיבוי אש, שהדרישות והכללים והצרכים לצורכי כיבוי אש הם בערך פי 20, פי 25 מהצרכים הביתיים. ולאור הפער הזה שלא נתנו עליו את הדעת בעבר, וגם היום לא מאוד נותנים עליו את הדעת, יש פער תשתיתי שהמשמעות שלו היא מיליון וחצי שקל ליישוב, בעיבוי המערכות, גם לזה אני לא מאוד אכנס, אבל צריך שיזרמו יותר מים ויותר לחץ באותה צנרת או בצנרת אחרת שנשדרג, להגדיל את חיבור מקורות, לעבות את הצנרת, להוסיף הידרנטים, לעשות קווים היקפיים, להוסיף משאבות שיגבירו את הלחץ, אתגר לא קטן.
אגב, הדרישה לעשות את זה היא כן בחוק. הדרישה לעשות את זה בחוק, ולכן החוק, הפתרון כרגע זה להשאיר את החוק בלימבו, והחוק לא מתוקף. כן? החוק, זה כמו עם הקווי חיץ, דיברנו פה על קווי חיץ. זה לפי חוק, בתלאל, לא משנה, צריך להשקיע 3 מיליון שקל בדילול של העצים מסביב ליישוב, ועוד, בואו ניקח את זה עוד, זה 2-3 מיליון שקל במים. כדי להביא אותו לרמה, יש פה עניין של דרך גם כן, וזה, יש את ההשקעות האלה. מכיוון שאין מקור לדבר הזה. אז יש את התקנות, הן לא מתוקפות, לא חתם עליהן שר הפנים, כי אין פתרון כאילו תקציבי. אבל זה לא מונע מיישוב להישרף כשיש שריפה. זאת אומרת, אין לנו...
באמת או
בסמכות. לא, עכשיו אנחנו הולכים בדרך ביניים, אנחנו משקיעים כמיטב יכולתנו, אנחנו גם מגייסים כספים. גייסנו לא מעט כספים מקרן קיימת, למה שלום שנה, גם, גם על, על התאגיד המים, אלו שבתוך מסגב, בתוך כולחי זה, כבר מושקע שם סדר גודל של 2 מיליון שקל ליישוב, לדעתי. על, זה, תבינו, 25 יישובים, זה 50 מיליון שקל. 50 מיליון שקל מושקעים על ידי תאגיד כולחי מסגב, ושדרוג לצורך כיבוי אש ביישובים שהם בכולחי מסגב, כן? זה מהפער, אז עכשיו ככל שמגדילים את הפער כמובן יכולים להשקיע יותר. עכשיו יש פער יפה. עכשיו אנחנו גם משלימים, מסע ומתן עם היישובים האחרונים שנשארו. יש 11 יישובים, אגב יש שתי שכונות ביישובים הבדואים, גם כן שעדיין לא מתנהלות בתאגיד נפרד. ועוד 10 יישובים יהודיים, נכון, שמתנהלים, מתוכם 5 נמצאים במסע ומתן עכשיו להצטרף. זה תמיד סביב העניין של הקרן והשדרוג וההשקעות גדולות, כאילו אף אחד לא מצטרף בגלל הפער של השקל בקוג, למרות שיש פער בשקל, גם לצרכן, כן? מצטרפים תמיד בגלל המיליון שקל שצריך להשקיע בשביל משהו. ואנחנו, כשמצטרפים, אז אנחנו לא מסתפקים בהשקעה של המיליון, אנחנו משקיעים מיד. זה יוצא 2-3 מיליון שקל בממוצע ליישוב, בשדרוג של מערכות המים.
סמי? אני זוכרת בקדנציה הקודמת, נתת לנו גם סקירה כזאת, וממש אני זוכרת את שני נושאים האלה שהצגת אותם. כרגע אני מתייחסת לגיבוי אש וליישובים שלא התחברו. תן לנו איזה משפט, מה השתנה, כאילו, מה, כן, אתה עובד כל הזמן, אתה עובד כל הזמן.
מה השתנה במה?
מהקדנציה הקודמת, כאילו, בשני הסעיפים.
נושא של כיבוי אש.
כי עבדתם על זה, כאילו, אני זוכרת שהצגת...
מה השתנה במה?
בארבע שנים האחרונות.
בתשתיות של...
מה שהשתנה, מה
עשינו, מה
עבדת שלה
בכללים? לא, מה מבחינתך? אני זוכרת שהצגת את זה כאתגרים, בגדול באופן די דומה, אני יודעת, אתה עובד כל הזמן, רק אתם הקמתי במשפט, כאילו, את הקפיצה שנעשתה.
אני ברשותך, לפני שאתה עונה, אני אתן לך לך, אני רוצה... שני דברים קרו בארבע שנים האחרונות. א', הוא הצליח להתגבר על הבלגן של היישובים הבדואים שנכנסו. הוא אמר, 4% פחת. 40 שנה לא היה פחות מ-15% פחת באף יישוב בדואי. עכשיו יש 5% פחת. יש שירות, יש פחת, יש מים, שדרג את הקווים, זה אחרם בגדול. יש עוד שתי עמותות, אבל לא משנה, לא ניתן לזה. ביישובים היהודיים, ברגע שגדל המרווח, התחילה דילמה של כל יישוב. האם אני משאיר לעצמי מרווח שמשאיר לי נגיד 300 אלף שקל, כאשר אני אמור לפי חוק לשים את זה בקרן, אבל אני יכול להפיל על זה תקורות של החינוך ושל המנהל של היישוב ולשים רק 150, זה בערך המספרים אגב, או שאני מבין שחסר לי מיליון שקל בשביל השדרוג שאני בעצם צריך אותו היום.
לכיבוי
אש. ועוד 2 מיליון שקל בשביל הכיבוי אש במיידי, ועוד 2 מיליון שקל בשביל להביא אותו לבאמת פי 20, איפה שאנחנו באמת רוצים להגיע. זה לא בשביל התושבים שלי לשלם את זה דרך המים, זה לא הגיוני.
זה בשיקול דעת של יישוב?
כן, כוודאי. אז היישובים באים ומצטופים. עכשיו, זה מסע ומתן, וזה תהליך, וזה שאלה, וזה, אני אגיד יותר מזה, זה התמכרות. יישוב שהתמכר לזה, שיש לו 150 אלף שקל בשנה על חשבון המים, של לעשות חינוך ונוער וכו', ואם לא היה לו את זה, הוא יצטרך לעלות את המיסים, הוא מתקשה להיפרד מזה. ולא חשוב שבעוד 20 שנה יצטרכו להוציא 2 מיליון שקל והוא לא יודע איך.
אני מסכימה איתך, דני. דני, אני מסכימה איתך, ואמרת לנו פה בקדנציה הראשונה שאנחנו צריכים לזהות את האיום של השריפות כאיום אסטרטגי במעלה ראשונה באזור שלנו.
אין ספק.
אז אני שואלת, מבחינת המענה לכיבוי אש ברמת מועצה, כמה לדעתך התקדמנו? הצלחנו לפצח את זה?
אנחנו ברמה של המועצה, עכשיו בלי קשר ליישובים שבכולכם
עכשיו
או לא בוקחנים. ביישובים שבהם כולכי מסגב מטופל, זה מטופל, בוא נגיד ככה, יש רמות שונות של תקנות. אם ניקח את התקנות החוקיות, זה מטופל ב-100%. ניקח את ההערכות שלנו לפי סקר של סיכונים, שכבר עשינו ביותר מ-15 יישובים, וההמלצה הספציפית של אותו יישוב, אנחנו ב-50%. ב-50% מהתוספת, מעל הזה, זאת אומרת אנחנו בסך הכל בהצטבר, אני לא רוצה לסבך אותך במדרגות השונות, אבל בוא נגיד אנחנו בסדר גודל של 2/3 פתרון, בסדר גודל של 2/3 מהיישובים. נקרא לזה ככה.
זה נשמע כמו התקדמות משמעותית.
יש אגב גם פעולות כרגע שאנחנו עושים.
ובשליש מהישובים אנחנו לא בפתרון הזה, ובשליש האחרון אנחנו
עדיין. מה שמטריד הוא מה שכתוב למטה, שאני אגיע אליו מיד, זה בעצם הפער בין היישובים שאיתנו, זה נשמע שיווקי, אני מרים כבר דגל, זה לא שיווקי, אלה עובדות.
אלה שתי נקודות
שהתגלו
אותי. כן,
זה השליש.
יש כאן פער, אז האתגרים במים זה גם שיקום ושדרוג תשתיות, וזה אתגרים גם ליישובים, האתגר הוא גם ליישוב שמתנהל עצמאית, והוא אתגר הרבה יותר גדול מאשר. לנו בגלל פערי ידע, זמן, זמינות, מקצועיות, ראייה מרחבית וכל מה שתרצו, שדרוג תשתיות, התאמת כושר הולכה של התשתית לפיתוח היישוב. אני אתעכב על זה ממש דקה. כשהיום יישוב מבצע הרחבה ומקים בהרחבת תשתיות מים בסיוע המועצה או באופן עצמאי, הוא משקיע בתשתיות המים בהרחבה בלבד. בלא מעט מקרים צריך להשקיע גם בתשתית העל ביישוב. תשתית העל היא התשתית שמובילה מים אל אותה הרחבה. ההרחבה היא לא אוטונומיה, היא לא מקבלת מים מהחלל, היא מקבלת מים מהיישוב.
היום בהרחבות, בהיקפים של היום, זה בכל היישוב. זאת אומרת, היה אפשר לגנוב עוד 20 בתים. לגנוב עוד 50-60 בתים, זה כבר מותח את העניין. היום כבר יש הרחבות של 80, שזה בכלל אין מה להגיד.
שבעצם מעמיסות...
זה יישוב חדש, מבחינת המים.
נכון, מעמיסות על התשתית הקיימת. סיפרתי קודם שהתשתית הוותיקה או התשתית הראשונה היא תשתית מאוד מאוד בסיסית שלא מספיקה, שגם התיישנה, גם לא מספיקה בקוטר. ובלא מעט מקרים, יש לנו מקרה עכשיו לצורך הדוגמה בגילון, שאנחנו מתחילים את הביו ומזמזמים ליישוב, תשימו לב, מבחינת המים, אתם עושים שכונה מאוד מרוחקת מהחיבור, שמובילים אליה תשתיות, שכנראה לא מסוגלות לתת את המענה לאותה שכונה. עכשיו, מה עושה בגדול ליישוב? הוא מפתח רק בתחום השכונה, הוא לא משדרג את התשתית בדרך לשכונה. זה באגב מה שמוטל עלינו, וזה מה שאנחנו עושים עם תוכניות אב לביו, למים ולביו, שבעצם שמות את המרקרים על האזורים האלה שצריך לטפל בהם. יש יישובים שצריך לשדרי קו, יש יישובים שצריך להקים בוסטר ולהגביר לחץ, כמו בלבון וכמו בהר חלוץ. אז להסתכל דרך החור של הגרוש רק על ההרחבה, זו טעות, והיא עלולה להתבטא עם האכלוס של השכונה. זה לא תמיד יבוא לידי ביטוי בשלבים האלה.
כל זה לחוץ מכיבוי.
אוקיי.
יש משהו שאנחנו כחברי מליאה יכולים לעזור, לתרום,
התשובה היא, אגב, שוב, התשובה היא, אני חושב שזה המוטו וזה מה שנכון, זה שהיישובים שטרם הצטרפו, יתנסו לאיזשהו הליך מולנו והצטרפו לכולכי מסגב. רשות המים מכוונת לשם, המועצה מכוונת לשם. אני בעל עניין, אז לכאורה,
כאולו לכאורה. יישוב שמחובר, אנחנו יכולים כחברי מליאה להיות ריבועים, שזה מוזר.
לחלוטין. לחלוטין. זו אגב...
אז הקריאה היא פה לחברי מליאה שהיישובים שלנו מחוברים.
לא, כן, זה נכון, אבל זה לא מטרת ה... זה נכון.
כן, בנושא. בסוף אני צריכה לצאת עם אקשן.
טוב, תוכנית אב, תוכנית אב.
יש לי עוד שאלה, למה שאישור, נגיד שכניה יש לה משק מים שמתנהל נפרד. מה האינטרס, אני מבינה את הנושא של התחזוקה, וזה אני מניחה שהיה פה שיקול, כנראה שהוא גם כלכלי, לאישור בצורה
עצמאית. לפני 30 שנה, תושבי שכניה שילמו פחות על המים מאשר בקרמיאל. היא הייתה אגודת מים והיה מכסת מים חקלאים קטנה והם פיזרו את זה בין הזה וזה ככה היא. ככה, זה, אמרתי קודם, זה סוג של התמכרות, ככה הוא התחילו להתמכר. עם השנים, כבר לפני יותר מ-10 שנים, חוקקו חוק ותושבי שכניה משלמים את אותו דבר כמו תושבי עודפת או קרמיאל או כל מקום אחר. אי אפשר לגבות פחות. משלמים למקורות, לא, עכשיו, משלמים למקורות מה שמשלמים, והפער הוא, במקרה של שכניה, סדר גודל של 400,000 שקל בשנה. 400,000 שקל בשנה כתוב בחוק, שזה צריך ללכת או לתיקון שוטף של הקווים, או לקרן לפיתוח מים. שכניה יישוב אחרי ומסודר, הוא שם 100-150,000 שקל בשנה בקרן. את ה-150 של השדרוג קווים מוציאים 20-30 והשאר מפעילים על תקורות של היישוב שהם גם ככה 500-600 אלף שקל מפעילים את ה-150 שאמרתי קודם. זה בערך המספרים, זה מה שקורה בערך בשכניה, אגב בכל היישובים שהם...
לא הבנתי מה הם מפעילים עליהם.
גובים פחות מסי אישור?
בגדול, האישור גובה מאגודת המים סוג של דמי ניהול.
בדיוק.
אז יש האנשים שלו, אנשי ועד הנהלה, המנהלת קהילה, אנשי התחזוקה, נותנים שירות לאגודת המים. ודרך זה נכנס לתקציב של האישור.
יהיה חסר בתקציב של שכניה, אם ייכנסו לזה, לכאורה, עכשיו זה לכאורה, זה לא באמת, כי לפי חוק, כל הפער היה צריך ללכת רק למים, לא היה צריך ללכת לתקורות. הוא היה מותר, אני יודע, 4%, 5%.
תוסיף לזה, יש תקורת השטיפית ביישוב.
מה?
כמה כסף זה עולה? יש פתאום תקורת...
לא, ברור שלאורך זמן, אני לא מדבר על האתגר של השדרוג של המערכת לשכונה הבאה או להרחבה העתידית או לכיבוי אש. זה בכלל אין סיכוי לשכניה להתמודד עם, אין שום סיכוי. עכשיו, הפערים היום, רק שתביני, בגלל שאנחנו תאגיד מים, אנחנו מקבלים מים ביותר בזול במקורות, אז הפער בין מה שאנחנו משלמים למקורות לבין מה ששכניה משלם למקורות הוא כמה? 3 שקל לקוב? 3 שקל לקוב. אנחנו סמי משלם פחות מאשר ג'ירסי משלם לצורך העניין. פחות 3 שקל לקוב. מדובר על כמה? 100-150 אלף קוב בשנה? זה הרבה כסף, זה 400 אלף שקל פער בשנה לשכניה. אנחנו משלמים פחות. אנחנו מתחזקים, בוא נגיד ששכניה מתחזקים סביר, אבל אנחנו עדיין משדרגים יותר, אז אנחנו יותר מתכוננים, זאת אומרת, אתם יותר דוחפים את ההוצאה לעתיד, ואנחנו פחות, כן? ואנחנו גם מדי פעם מכניסים חצי מיליון, מיליון שקל ליישוב, לצורכי שדרוג, כיבוי אש, דברים כאלו ואחרים, שזה אתם לא עושים. עכשיו, הפער הזה התחיל לפני, הוא התחיל, בוא נגיד, ביישובים הפחות מסודרים, כולל ביישובים הבדואים, הוא התחיל לפני 20 שנה והוא נפתח בהיקפים יותר גדולים, פי שתיים מה שאמרתי, וזה בסוף קרס. והיישובים מסודרים, כמו שכניה, הוא התחיל להיפתח באופן משמעותי לפני 5-6 שנים רק, כשהתחילו לשנות את השיטה, והוא מתחיל עכשיו לצבור. אז 5 יישובים, גילון, זה, יישובים מסודרים, נמצאים עם מסע ומתן, והם ייכנסו בסוף לכולכי מסגב בצורה כזאת או אחרת, זה לא כך משנה. ו5 יישובים אומרים, לא, אני יודע להסתדר לבד. בערך, זה הסיטואציה.
מה לגבי מים מוזרים לגינון ליישובים שלא עובדים איתכם? זאת אומרת, אני מניח שיישובים שעובדים מקבלים מים מוזרים
לגינון ציבורי.
זה דווקא כולם מקבלים. כולם מקבלים.
כולם יישובים ש...
כן, לגינון ציבורי, כן.
שהם לא שייכים?
כן, כן, בכללים.
סמי, אפשר כמה שאלות?
כן.
בבקשה. קודם כל, ברמת הגבייה, אתם עושים מדי פעם השוואה בגבייה לגביית ארנונה, כאילו, רואים...
מאוד דומה.
לא, זה יותר קל.
מאוד דומה, כן.
לא, הוא מותר לו לסגור את המים.
לא, לא, לא.
מים לא, אבל תדברו.
נכון להיום, אנחנו יודעים על איזה מהיישובים שלנו שמתוכננות בהם הרחבות שיש חסמי פיתוח שצריך לפתור? ברמת ביוב או ברמת תשתית מים?
בכולם, בכולם יש פוטנציאל לחסמי.
לא, לא פוטנציאל. כאלה שאנחנו יודעים,
אבל...
כרגע?
אין חסמים. אבל שוב, בכולם יש פוטנציאל לחסמי פיתוח.
מה זאת אומרת פוטנציאל?
פוטנציאל זה אומר שיש בתקנון, בפרק הביוב, התייחסות לכך שמתן היתרים או מתן אישורי אכלוס בתב"ע האחרונה שאושרה מותנה בשדרוג איזשהו מאסף, בשדרוג איזושהי שכונה באותו יישוב או בשדרוג המתן.
לכל הדברים האלה יש תוכניות עבודה?
בוודאי.
עם לוז שאמור להתכתב עם האכלוס?
חבר'ה, בשביל זה אנחנו שם. זאת אומרת, אם זה, אם אני אהיה קיצוני קצת וזה כדור ברגל, אבל אני חושב שאם אנחנו נחטא בנושא הזה של והביוב יהפוך להיות חסם, זה מה שנקרא אני הולך הביתה.
אבל אם אתה צריך לשדרג את חדש...
ומה שתלוי בנו...
פה הנקודה.
במה שזה לא
יבן. הבן שלי שהוא לא קיבל יותר בנייה.
אני דווקא מודדת להבין מסמי לא את מה שאתה לא יבן. מה שאתה לא יבן הוא פחות מטריד אותי. מה שבשיתוף פעולה, אנחנו יודעים היום, תשמעו, אם אנחנו לא נצליח לגרום למטש קרמיאל ושיתופנו לעשות משהו תוך שנתיים, לא תהיה הרחבה ב...
לא יודעת מה, בכמון? אנחנו לא... אני אומר, יש... אני לא סתם מנסג, יש פוטנציאל לחסמים כאלה, כמעט בכל הטבעות, זאת השיטה אגב.
לא, במשרד הבריאות... היא שואלת בכיוון ההפוך. מאיפה תיפתח הרעת, שואלת, נכון?
בערך.
בסדר, אז אני אומר לך, הרעת תיפתח בתאגידים שאנחנו הכי פחות בהם אחוזים, והם הכי רחוקים מאיתנו, זה כמו של הבן שלי. הרעה נפתחה בין ביר מקסור ושפרם בכלל.
שאנחנו 3% שם.
שאנחנו 3% בתאגיד הזה.
אז לא יכול לעשות איזה
כבר. והם לא שדרגו כמו שצריך. אגב, לכן הבן שלי לא קיבל את
הרעה.
עכשיו זה יכול לקרות. זה אגב לא צפוי לקרות. לא צפוי לקרות בתאגיד כרמיאל דווקא. שהוא משרת את כל ביקת סכנין, שם זה לא יקרה, כי שם הם על זה וחברת מקורות הם בשותפות בתוך האירוע, והיה משפט של 20 שנה, ואנחנו אחרי האירוע, זאת אומרת שם זה בסדר. הפקיעו מהעיריות את העניין הזה ויש שם תאגיד שמטפל והם גם משדרגים, שם זה לא יקרה. בפרוד אני לא בטוח שזה לא יקרה, למרות שזה מעלה יוסף, באקו זה כנראה גם לא יקרה. כי גם שם הם מתקדמים, זה מתי אשר בגדול, ואנחנו, זה לא מה שיקרה. אבל תמיד, יכול להיות איזה קטע שעבר בקבול, איזה קטע, מישהו ברשות הביוב יגלה שהייתה בנייה לא חוקית על הקו של חרשים, בקטע שהוא עובר דרך אדמות כיסרה, ויש, ולכן הם לא לחרשים. זה יכול לקרות כל יום.
אגב, בהתגברות ובשיח, אני אומר רגע, רק הרגעה קלה, בהתגברות ובשיח עם הרגולטור, עם משרד הבריאות, הם מכירים ומוכרים את הפעילות שלנו, הם גם מכירים בכך שהתרומה שלנו מאוד מינורית, חרשים לקו ראשי וכו', ואנחנו בונים על זה שלא באמת יכירו אותנו, אבל בפועל, במקרה שהוא נתן ביופר, הם השתמשו בזה גם, כי תקעו אותנו, תקעו גם אותם, מה קורה וכו' וכו', אבל זה בהחלט עשוי להיות, וכמו שדני תיאר זה היה. אני אשלים את מה שדני אמר לנציגת שכניה, מעבר לכספים ולפערים בעצם התקציביים. מה שאותי לפחות מטריד זה שבמועצה אזורית משגב, סליחה על הסגנון, יש תושבים סוג א' ותושבים סוג ב'. התושבים סוג ב' זה התושבים שמקבלים שירות נחות מהשירות שאנחנו נותנים בתחום המים, ואפשר למדד אותו, ואפשר למדוד אותו. יש פער בסטנדרט. אנחנו מתיישרים ב-100% לאמות המידה של רשות המים. יש שני כללים שהתעשרו.
אני אתרגם את זה לנושא של שכניה, כי אני קודם הצלחתי להתחבר אלייך, ראיתי לפי הזה. אני, לפני שנתיים, הייתה לי נזילה שלא שמתי לב אליה, כי המים לא הצטברו בתוך המגרש שלהם, יצאו לתוך שטח ציבורי ולא שמתי לב, קיבלתי התראה בטלפון שלי שיש לי נזילה. חשבתי שמצאתי ותיקנתי, ואז אחרי שבוע קיבלתי עוד פעם התראה, עדיין יש לך זה. אמרתי, מה פתאום תיקנתי? מה זה אמרתי? אמרתי לעצמי, תיקנתי, קיבלתי, המשכתי לקבל התראה. עוד פעם, יש לך נזילה, תבדוק, זה לא תואם את השנה שעברה. קיבלתי את זה מכולכם מסגר. בסוף שלחתי את הבן שלי לעשות סיבוב זה, הוא מצא ותיקה. בסדר, הייתי מבסוט, הכל בסדר, הם הפסיקו לנדנד לי. כעבור חודש וחצי קיבלתי בטלפון, שלום, אתה תיקן, רואים שתיקנת, הכל בסדר, אתה רוצה החזר על המים שהלכו, תביא אישור שבאמת תיקנת, או תודיע לנו שבאמת תיקנת, ואנחנו נבחן אם מגיע לך איך
זה. זה ממש שירות
אחר. תשמעי, אמרתי, מה, אני כראש המועצה, אני אתחיל להתעסק עם ההחזר של המים. עוד פעם, אחרי שבועיים, מה, אתה לא רוצה החזר? מגיע לך לפי תקנות, לפי פה ושם. נותנים לי בפלאפון.
נותנים לך
תיקה. בסדר, מיליתי את הזה, מיליתי. וואלה, 190 שקל. 190 שקל החזירו לי, חצי שנה אחרי שהייתה נזילה, מתוך ההיענות שלי של זה. כמובן שאני ראש מועצה, זה אירוע משפטי וזה, אבל לא משנה, זה רמת שירות. אין לך את זה. אין לך שום דבר שקרוב לזה או דומה לזה בשכן. אין לך.
אנחנו במקרה...
יש את זה היום בחוסניה.
בתובל עברנו.
זה מדהים. גם בחוסניה מתחילים ללמוד להעריך את הדבר הזה.
בתובל היה לנו של קיבוץ.
אבל את שכחת להשבות.
ואז עברנו, אין מה להשבות. אין מה להשבות.
שכחת כמה נלחמתי בשביל שתקבלו?
לא, ברור, ברור.
בכל אופן...
מה קרה עם החור?
בכל אופן, אגב, יש ספר, חוברת, של אמות מידה לשירות שהגדירה רשות המים, שאגב, היא חלה גם עלינו וגם על הספקים המקומיים, שכל הרעיון, אגב, של רשות המים הוא פשוט. אתם יודעים להסתדר לבד, אין בעיה. אתם תיתנו את אותו סטנדרט שירות שחברה או תאגיד יודעים לתת, ויש פה פערים, והפערים הם מאוד מאוד גדולים. לדעתי, התושבים גם לא מודעים אליהם. אחת הדוגמאות זה הדוגמה שדני נתן, שיקום, שידור, כשל, קורוזיה, מחר אירוע של החירות מים בשלב א' בעצמו, קטסטרופה. היינו באירועים כאלה, אגב, זה קטסטרופה. זה מגיע עשוי להגיע לרמה של הוראה ממשרד הבריאות להפסקת הספקת המים, הקמה של צנרת פלסטיק חלופית וכו'. שוב פעם, זה נשמע שיווקי ומביל. אני חרד לנושא הזה, אני גם מרגיש אחריות בעניין הזה, ואני גם מרגיש שהצד השני, בגלל עוד 100 או 200 אלף שקל בשנה, ששמים אותם בצד, עושים בהם שימוש כזה או אחר, מבורך או פחות מבורך שיהיה, זה בא על חשבון אירוע שיכול להיות אירוע לא נעים בהמשך, ואני לא בטוח שהתושבים והנהגת היישוב מודעים אליו. זה מה שמטריד אותי.
אתה ניגש ומסביר את זה?
פחות.
סמי, אותי מטריד הכיוון ההפוך. כמו שאמרת, הפער הולך וגדל עם השנים, ונדרשים לשים קדם משמעותי לשדרוג תשתיות. בינתיים כל יישוב כזה נהנה מעוד 150-200 שקל לוועדת תרבות, גינון, שמירה וכן הלאה, שזה נהדר. אז האזרחים סוג א' או תושבים סוג ב', זה דווקא אלה שמחוברים לגורכי מסגד, כי הם משלמים הרבה יותר מיסים כדי לקבל פחות שירות.
לא, הם משלמים אותו דבר.
הם משלמים.
לא, אתם רואים את זה
יישוב. רגע, הם משלמים את המיסים ביישוב.
כן.
ואז הם ישלמו את זה דרך מיליון
שקל. זה שיטת מצליח. וזה שיטת מצליח. בסוף, כשהם הגיעו לקרייסיס הרציני, ברור שתתגייסו ותשימו את החמישה מיליון שקל מהכספים של היישובים שמחוברים.
לא, אז התשובה היא לא. סליחה שאני קוטע אותך. המצב המתן שדני תיאר כרגע עם חמישה יישובים, שאני בטוח שנצליח לצרף אותם, הוא על כסף. אנחנו דורשים מהחמישה יישובים האלה דמי הצטרפות, הם מאוד כועסים, מה פתאום, המרווח שלכם גדל, אתם התעשרתם, כל מיני תיאוריות שאני לא יודע מאיפה הביאו אותם, ואני אומר להם לא, הדלטה הזאת שקיבלנו היא דלטה לעתיד, אבל 30-35 שנה שלא השקעתם, ואתם ברוב חוצפתכם באים ואנחנו מבקשים רק סבר לכם את האוזן, 500,000 שקל, שאתם מחר בבוקר אמורים להשקיע 3 מיליון שקל, לא נבטל, מבחינתי לפחות. אז יישוב שמצטרף, אגב, לא רק הם, היישובים שהצטרפו, אגב, כולל תובל, בשנים האחרונות שילמו, השתתפו בחלק, שליש, רבע ממה שאמורים להשקיע.
אגב, זה לא מסע ומתן חופשי, יש חוק, החוק מחייב, כמו שאמרתי, שפניה, להפריש 300,000 שקל בשנה, מותר לו להוציא הוצאות, ובאמת לפעמים חלק, לפעמים קורה שבאמת הוציא 400,000 בשנה מסוימת. קורה, גם בשפניה זה קורה. אבל בוא נבדוק. כמה היה צריך להיות לך, כמה יש לך, למה ההפרש? ואם צריך להיות לך 300, אני רוצה את ה-300.
עכשיו אגב, סוג ב' בעיניי שוב פעם היום זה סוג של תרדמת, אבל מה יהיה כשיהיה מחר אירוע ב-2 מיליון שקלים ביישוב, כמו שאמרת ויבוא, ברור שנדבר, כן? לדעתי זה יהיה או על חשבון איזשהו עון אגודה, או יעברו מדלת לדלת ויגבו את הכסף. מאיפה הביאו את הכסף? אין מענקים ברשות המים. יבואו לשות המים, יגידו, יש לכם פתרון, בא יש לכם שלא הצטרפתם. יבואו אל דני, הוא כמובן יחליף, אבל הוא לא יוציא עכשיו כסף על חשבון נצפי אביב שהצטרפו לפני 20 שנה, וייתן עכשיו מענה לגילון או לצורית או ליובלית.
שפשוטו רגל,
העמותות ביישובים,
יש ספק קורס,
מתקבל את המשפחה. אין ספק קורס, ספק קורס לא יש שם. זה הזדמנות אחת שלמיטב הבנתי לא הולכת לחסום. חברים, זה
דופקים את היהודים.
דופקים את היהודים.
תודה.
שנה אחרי שנה אנחנו עוקבים ומגיע לך חצר רציני.
תודה, תודה.
יש לנו פורום, דני.
יש לנו פורום.
איך?
יש פורום?
לא.
אחרי שעה מותר לקבל החלטות.
יאללה, קדימה פה.
אז מגיע אביבי,
אסירי. יאללה.
כל אחד לא חושב להסיק אותו
עכשיו. טוב, אני כדי לרוץ על ההחלטות, אני יודע, זה היה קצת מוכר. הדבר הזה,
באמת חבל.
איך מחבים את זה?
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הייתי קודם בזה, אישרנו פרוטוקול. אני אלך מהקל אל הכבד, בסדר? קודם כל, דן בבלי פרש מהמליאה, וחסר לנו דירקטור, נציג מליאה במרחבים, יהודית הסכימה להתנדב, יש עוד מישהו שרוצה אגב? סתם אני שואל ככה, כי אני לא רוצה לדעת, אם יש עוד מישהו
שנוח. אני הייתי שמחה לתרום, אבל ליהודית...
מי בעד?
אני בעד.
מי שהוא נגד? תודה.
הצלחה
יהודית.
הלאה. יש מי... אני אקל אל הכבד אמר. יש מגרש בחוסניה... יש מגרש בחוסניה שבינו ובין הכביש שמתחתיו יש שצ"פ קטן משולש ברוחב של איזה 5 מטר. ובינו ובין הכביש מעליו אמור להיות גישה למגרש. מבקש בעל החלקה, וזה בתיאום עם ההנדסה ועם המועצה ועם ועדה לתכנון ובנייה, לעשות הצרכה ולהעביר את השטח הצהוב הזה הציבורי למעלה, אותו שטח בדיוק, לא להגדיל את המגרש ולא כלום, כדי לייצר לו גישה למגרש מהכביש התחתון.
שיהיה בריא וחזק.
מי בעד? כן, מי בעד? כן, כן, כן.
כי צריך לוותר על הקרקע.
מי נגד? מי נגד? כן, כי זה קרקע. זה קרקע שאנחנו הקטנו. אנחנו מעבירים אותה מפה לפרמט, אותו קרקע. לא נשים לו כלום. תודה. יש את המאבק של נגד התוכנית של הקמת אלפי מטרים של פיתום עגלים בעמק חילזון, באזור של מטש כרמיאל, באזור של, לא משנה, בית אריזה של יוטפת, מה שאתם מכירים שם, בין בר לב וגילון בעמק למטה, בין בר לב לשער, נדייק. יש מאבק נגד זה. אנחנו שותפים כמובן למאבק, אנחנו גם מוצאנו חוות דעת ואנחנו מתנגדים לכל התוכנית הזאת וכולי. זה לא בשטח שיפוט של משגב, זה כמו הטורבינו. אם זה היה בשטח שיפוט של משגב היה יותר קל לנו להתמודד, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם זה בשטח שיפוט לא של משגב.
של מי השטח שיפוט?
הרוב של שעב, וחלק מזה זה שטח גלילי.
ושעב לא מתנגדים על ידי
נגדים. שעב לא, אי אפשר לסמוך על ההתנגדות שלהם נגיד. הם דווקא מתנגדים כרגע. האמת. אבל לא, זה לא מספיק, הם גם לא הנפגעים היחידים, זאת אומרת, היישובים שלנו נפגעים גם בר לב, גם בר לב. ובקיצור, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, זה מאבק, אני לא באתי להגיד את זה, מה שבאתי זה כמו עם הטורבינות רוח, כמו עם הדברים האחרים, אנחנו יש לנו עד פה, עד 40,000 שקל, או עד, תסבירי את
ה...
עד תקרה של 40,000 שקל, מי בעד? מישהו מתנגד? עוד לא נידון.
אז עוד לא הגיע למחוז?
לא.
אנחנו
עוד לא הגיע למחוז, לא. לא, בוא, דבח הוא חבר במועצה הארצית כבר. זה הרי כל ה... זה לא טריוויאלי כל העניין. מן הקל אל הכבד אמרנו.
יש לך אישור חלה,
מוטבע, מה שלא. לא, המחלה זה קל, אבל בסדר. אישור עבודה נוספת, את יודעת למי זה?
כן.
ענת סבן. מה?
מה היא עושה?
ענת סבן, אתם יודעים איזו?
לא, היא פה מזכירה.
תגיד מי, אני לא יודע.
ענת סבן היא מזכירה בית הספר, מזכירה בעבר של...
במועצה,
כן. אוקיי, היא מזכירה בית ספר והיא רוצה לעבוד?
היא
ביקשה בקשה
אישית, באישור משאבי אנוש, באישור
מנכ"לי. בחלק משרה פנויה. מי בעד?
אני
בעד.
יופי.
ההתמחרות. אמרתי קודם, אחרי שיש 2 מכרזים, מותר לי לבוא אליכם ולבקש להתקשר בהתמחרות ללא מכרז עם...
דני, אני רוצה להגיד משהו. בבקשה. אני פשוט דיברתי עם מישהי בהנהלת משהו. אמנם הם חתמו על המכרז הראשון של 60 שקל, אבל אחרי שהתברר להם שבכל האזור לוקחים 40 שקל, נבות היה איתם בשיח, והם אמרו לו, אנחנו לא לוקחים את המכרז במחיר הזה. ככה הם אמרו לו. הם אומנם חתמו, אבל הם לא לוקחים את המכרז במחיר הזה.
זה לא עובד ככה.
אל תראה את זה כסגור. הם אמרו, אנחנו הפריירים מגיעים.
אני מנסה להיות סובלני.
בסדר.
זה לא הדיון. זה לא הדיון. הדיון הוא לא על משהו משהו. הוא על המטרים שלא הוזכרו.
כן, אבל לכן אני הצעתי שהנוסח יהיה כולל יותר, שהמליאה מאשרת לנהל מסע ומתן לגבי השטחים הפנויים. בלי להגדיר...
איזה שטח?
אתה הפוך ממנה.
לא, לא, לא.
לא, אני לא יודע איך זה יתבטא. אני לא רוצה לבוא למליאה עוד פעם בשביל השטח.
אנחנו מחזקים את ידיך.
אני אומר לכם יותר מזה.
ותפתרו את זה בבקשה.
אנחנו נפתור את זה, ואנחנו נזכיר את זה, ואנחנו נזכיר את זה ב-60 שקל, את השטח הפנוי, לא את משהו, את השטח הפנוי. אני אומר לכם את זה כבר עכשיו, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח לי, זה לא ייקח לי הרבה זמן, אבל אנחנו נפתור. לי, לנבות, לא משנה. מי בעד? מישהו מתנגד?
מתי היו המכרזים האלה? אחד האחרון מסוכרת שלא היה. היה
ארצית בכלל. טברי, את רוצה להגיד אותו?
כן, תברים, יש שתי רשימות, אחת שבאה כל תחילת שנה, כל התברים שסגרנו, בעצם תבר זה פרויקט שיש לו התחלה ויש לו סוף, אז יש פה הרבה מאוד פרויקטים שסיימנו, חייבים להביא את זה לאישור מליאה, את הסגירה, בעצם סתיים הפרויקט, 94 מיליון שקל, לא מעט.
מי בעד לשייר את הטברים, את הלוח, יש מישהו שמתנגד? אני רוצה, לפני שהם מורידים את זה, אני רוצה להגיד לכם משהו במסגרת הדיווחי, הגענו לדיווחים שלי.
לא, יש עוד את הטברים החדשים, אלא פעם אני
מנגיד. חדשים,
סליחה. לימור, דרך אגב, בכל הטברים הנסגרים וזה, יש משהו ספציפי שצריך לדעת? טברים שלא הצלחנו לומר משהו עוד עבר?
לא, לא,
בסדר,
סלמת פה. למזלנו הטוב, אין גרונות בטבר. הטברים, בסך הכל רשימה רגילה, יש פה את התקציב פיתוח שקיבלנו ממשרד הפנים בשנייה האחרונה בדצמבר, שהולך בעיקר לשיפוץ של המשרדים של הוועדה המקומית וההנדסה, הרחבות, הרחבה במורשת, קיבלנו הרשאות ממשרד השיכון לשתי הרחבות. זהו?
יש
לי
שאלה. שאלה אחת.
עם המפעל הפיס,
זה נוסף
למה
שאנחנו
מקבלים?
איפה?
התוכניות החלה ברווחה?
כן, החדש.
מתוך המענקים שלנו אנחנו חייבים להקצות 15% בשנה.
אבל זה כאילו לא חסך בכל שאלה.
או ברווחה או בחינוך.
לא חילקו לנו עוד איזה מתנה
שלנו. לא, זה לא מתנה.
טוב, הדבר שאני רוצה לשאול זה הסביבתי, זה הקול הקורא עכשיו שיצא ביישובים.
כל איזה שנתיים שלוש ניגשים מתוך הכל קורה, וזה הפעילות שעושה ניצן לוז, והיא גם פונה ליישובים ועושה שם פרויקט.
זה מחשב יצא הכל קורה
שבנכון. מבעד לאשר את הטברים האלו, מישהו מתנגד? תודה, אנחנו אישרנו, אני אחשב בדיווחים.
יש לי משהו קטן שלא רציתי להגיד, לא בסדר, וזה לא החלטה, זה חשוב מאוד. לפני כמה ימים, יש מי מכם שזוכר מהשנה שעברה שכאן התקלתי בקבוצה שלי, לפני כמה ימים בעצם עברה החלטה בוועדה המחוזית.
זה בדיווחים שלי אגב, אבל לא חשוב את
זה. זה בדיווחים
שלי? כן. בכבוד, מה
שקרה. מעולה.
אני התכוונתי להתחיל במשהו אחר, אבל אני אגיד מה אני מדברת. יש סאגה של הגבולות שיפוט ושל הרחבה של סכנין שמתמשכת כבר עשרות שנים, והיא כל פעם בזירה אחרת. יש זירה של התוכנית הכוללנית של סכנין, יש קודם כל הזירה הכי עקבית לאורך השנים זה כביש 805, בתוואי שלו. אחר כך יש את הזירה של נקרא לזה הבקשה שלהם לגבולות שיפוט, אחר כך יש את התוכנית הכוללנית שלהם, אחר כך יש את התוכניות הספציפיות שהם וכו', לא משנה. יש לנו הסכם אגב עם סכנין, שכרגע סכין מנסים להתכחש לו, יש לנו הסכם. אותה תוכנית, כל החלקים של התוכנית שמדברת עליו, שנידון לפני שבועיים, יקבל החלטה סופית, בעצם זה במועצה הארצית, הם לפי ההסכם. זאת אומרת, הרצון שלהם, שהיה להם רצון להתקרב יותר לשבל, להתקרב יותר לפי 805, להתקרב לשנות כמה דברים, זה דברים של בהיקפים שנקרא לזה 400 דונם סך הכל, שחלק מזה זה לא מוסגב אלא זה הרבה דווקא, בסדר? היה להם גם עניין עם הרבה שם, נפלו, בסדר? בהחלטה. זאת אומרת, זה החזיר אותם להסכמות שלנו, אני לא יודע אם מצאתם שם איזה משהו שהוא לא בהסכמות, אני לא מצאתי בכל
זאת. התמם, קודם כל, אני חושבת שאתם אומרים ש...
אני אמרתי את זה בפשטות, כן.
אני יכול להיות, בסדר, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל יכול להיות שיש שם פרחי דברים
שוריס.
אבל במקביל, יש את
תכנית הוועדה. ברור, האיום עוד לא הורסר.
היא עברה במחוזית על שקל, למרות שיצא לנו חלופות לפי
שחר. ברור, ברור.
ובזמנו אנחנו החלטנו פה במיליארדים שנאשר למועצה להגיש עבר, כי זה משהו שרק המועצה יכולה להגיש. עד עכשיו לא ניתן להגיש, כי בעצם התוכנית עוד לא אושרה, ועכשיו התוכנית אושרה, אז גם רציתי להזכיר את זה כדי שבאמת העבר
טוב, זה פרטני, תדברי איתי אחר כך, אנחנו מגישים על זה, אין בלו בעיה. גם כשזה לא בשטח שלנו.
אם אנחנו צריכים משהו, קודם כל תומכים בכם, ואם אתם צריכים משהו מאיתנו, זה נכון.
לא,
אני
שומעת
שזה
נשאר.
לא, אני
שומעת.
אני
אומרת,
אנחנו חברים פה, זה מאוד קשה, זה
מאוד
קשה.
לא, לא.
אני אומרת שאני תוכנית במקומות נוספים, וגם תוכנית הכוללני, שאני לא יודעת מה הייתה, אני מקווה שצריך לצורה.
אני אגב, אני מדגיש, אני לא ברמה של השבל, ברמה, ההסכם שלנו עם סכנין, יש לנו הסכם. אנחנו מוכנים, אנחנו מעוניינים להקים אזור תעסוקה משותף, יחד עם סכנין. וחלק מהאזור תעסוקה הזה אמור להיות בשטח שיפוט שלנו. מדרום לכביש 805, לא מצפון, בצד של השבל, כאילו, אבל בין השבל לכיוון מעלה צביה. בשטח מוגדר. אנחנו חושבים גם שזה, גם סכנין אגב בזמנו חשבו, מי שבאמת רוצה לעשות שם תעשייה ולא שבעלי הקרקע יעשו מה שהם רוצים, הוא באמת רוצה גם להיות איתנו, ויש כאלה בסכנין. אבל יש גם קולות אחרים, ויש גם מבנים אחרים, וגם בעלי קרקע שיש להם אינטרס שהוא שונה, והוא יותר חשוב לעוד מהשני, והוא שם עניינים, כרגיל. אנחנו בדיווחים. סך הכל במערכה הקצרה הזאת של התוכנית הזאת שנידונה בפני שבועיים יצאנו אותו בגדול. יהיו עוד
כביש?
לא, הכביש נשאר. הייתה חלק מהחוזק של ההחלטה של לפני שבוע הוא שהכביש לא עלה בכלל. הכביש, אגב, התכנון המפורט של כביש 805 אמור להסתיים בערך בעוד שנה. בערך בעוד שנה. שאז יהיה קשה לזה, אבל עדיין אנחנו לפני תקצוב. עוד אין תקצוב. זה עוד לא קיים עד שזה לא קיים, אבל נורא קשה. משלב לשלב נהיה נורא קשה עכשיו לשנות. לא ישנו אותו, להערכתי. את התוואי שלי. והוא יתקדם.
אבל מה אתה...
כסף.
מה שדני מדבר, והלוואי שאתה צודק, אם ניסים עוד להבין איך זה הולך לראות, זה על תמם, זה על התוכנית הכללית. חוץ מזה יש תוכנית של שכונה ספציפית, שנקרא שכונת הוואלי, שהיא בעצם בדרום מגבל, כאילו היא מושקת ממש ממש. לשבל, והתכנון שלה כולל כביש שעקיף אותה, שהוא בתוך שטח השבל, גם בתוך הטבע וגם בתוך הגדר עצמה. וזה דבר שהתנגדנו עליו, אליו, הצלחנו קצת לצמצם את גודל השטח שלקח, הצלחנו לשנות שלא צמוד לשבל יהיו הבניינים הגבוהים, אלא דווקא הם נמוכים יותר, כי הם גבוהים יותר. אבל בסופו של דבר, זה עכשיו גישה. זה דבר
מטורף. איך הולכים
ככה
מיישוב
שטח?
אני
לא יודעת
איזה
שטח שיפוט זה מבחינת, כאילו זה עוד...
לא, בסדר, אבל אני אומרת את זה
בעיניים
של השבל. היא אומרת את זה בעיניים של השבל. אני בעיניים שלי, אין חריגה מההסכם. אין חריגה מההסכם.
זה אומר שאנחנו אמרנו, קחו חלק מהשבל, זה בסדר?
לא, לא, זה לא אומר שלקחנו, והם גם לא לקחו חלק מהשבל, ואני לא מקבל את ההצגה הזאת. אתה יודע, הם לקחו חלק מהמשבצת של
השבל.
ליוטפת יש משבצת בתוך תחום כפר מנד. יוטפת, מושב שיתופי, יש לו חוזה משבצת. אגב, יותר מסודר מישבל. חלק מזה גם בתחום שיפוט של שער. אגב, גם הבית הריזה בעשרה מיליון שקל של יוטפת הוא בתחום שיפוט של שער. רק שתבין. וחלק גם בעמק ישראל וכולי. לא, שנייה, שנייה. היא שאלה, אז אני עונה.
כאילו, זה השטח...
לא לקחו.
שלנו שהוא אחד...
בתוך הקו הכחול של ישבל?
מה?
בתוך הקו הכחול של ישבל?
לא.
מה את בתוך הקו הכחול של ישבל?
לא.
הרחבה זאת היא בקו הכחול של ישבל?
היא בתוך התו, היא בתוך הגדר. מה זאת אומרת, זה לא בתוך הקו הכחול?
יש הבדל בין הגדר והקו הכחול, אבל לא משנה.
אז יכול להיות שבמשהו אני לא מדייק במושגים. כן. זה בתוך, אין בעיה, אני מוכנה
לצאת. לא,
שבל. אבל זה בתוך... זה בתוך התו המושב של ישבל, זה בתוך חניון הלילה של ישבל, שהוא קרוב מאוד גם לבתים של ישבל, הכל מאוד קרוב. זה בתוך אזור של מבנים של בתים של סכנין, רק שם, בבריכת מבתים אחרים. ועכשיו, כאילו טוענים שאי אפשר להביא שם כביש, זה בתוך סיטואציה שהצענו חלופות עם מתכננת אנשי מקצוע, כאילו לא מעצמנו, גם המועצה הזו אגב הצטרפה להתנגדות, ועדיין הדבר הזה עבר. זה דבר מאוד רציני, עכשיו
בערר
זה הדבר
היחיד. תראי, מכיוון שאנחנו לא בדיון על הנושא הזה, אנחנו בדיווחים שלי.
אני אשמח להבהיר לנו את זה אחר כך.
לא, לא, בסדר, אנחנו נרחיב, אנחנו נרחיב אם אתם רוצים בהזדמנות שיהיה לנו על כל הנושא
שלנו.
אני חולק על ההצגה הזו, ויש לנו התוכנית מתאר של כרמיאל סוצרת את התוכנית מתאר של חוסניה. אגב, סותרת גם את התוכנית מתאר של מחמנים. התוכנית מתאר של הרב סותרת התוכנית שלנו באבטליון, בתוך משגב גם יש מגרשים של שבל.
אני אומר, כל תוכנית כתוב על מה היא גוברת ולמה היא כפופה, אין סותרת בסוף.
לא.
בתוכנית מתאר כתוב, היא כפופה לתוכניות האלה
ואלה. יפה.
היא מתגברת את התוכניות האלה ואלה.
יפה, אז באירוע הזה שהיא מדברת עליו, יש תהליך של כניסה, התקרבות של סכנין לכל היישובים שלנו, כולל אשבל, אשבל הכי קרוב לזה, ואני מבחינתי לא נכנסו לאשבל, השאירו לנו את המרווח המוסכם, וזה הכל, לפחות בתוכנית מתאר הזאת, בתוכנית הזאת שנידון עכשיו. זה שהם ימשיכו לרצות עוד ועוד, זה ימשיכו.
המועצה תחיל
להתנגדות. כל הזמן על המשמר.
ברור. זה לא ייגמר אף פעם, זה ברור.
לא נגמר.
ברור. יש את זה בכל היישובים שלנו.
כן.
אני התחלתי להגיד על הטברים שאישרנו עכשיו. ראיתם שהסגירת טברים היה סביב 100 מיליון שקל. למה אני אומר את זה? אנחנו בעצם, יש לנו פרויקטים בהנדסה, של משהו כמו 300 מיליון שקל פתוחים כל הזמן. כי פה אין את הרחבות, לא משנה, משהו, כולל הרחבות וזה, כולל בתי ספר, מבני ציבור וכו'. יש לנו בקולחי משגב, כמו שראיתם, הוא אמר, זה 300 מיליון שקל היה, כשהתחלנו, עכשיו זה 500 מיליון שקל, נקרא לזה, השווי של מה שהוא צריך להתמודד איתו בתחזוקה וכו'. למה אני שואף? אנחנו במסע ומתן עם משרד הפנים לגבי כפר הגמלאים וה-300 מיליון שקל שלו. אני אגיד לכם את זה עוד פעם, במילים של נגרים, כמו שאני אמרתי על זה, ולא במילים של מקצועיות של... כשיש לנו כסף, אנחנו מקבלים עליו בין 0 ל-4%. רוב המקרים, נקרא לזה, איפשהו באפס. שיש לנו כסף, לפי הכללים, לפי החוק, לפי איפה שמותר לנו להשקיע וכו'. כשאנחנו לוקחים הלוואות, כולנו ברמה הפרטית, דרך הכרטיסי אשראי וזה, ודרך המצב של הכלכלה בישראל ובעולם, אז אנחנו משלמים 14%, לפעמים גם 17%, שמועצה לוקחת הלוואה, משלמת 7%. לא משנה. בוא נגיד, התחום של הדיור מוגן, שמשרת את העשירונים העליונים במדינת ישראל שזה מה שזה, הכל הבית, כל אלה שאנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו רוצים להידמות להם, נקרא להם, מגולם בתוך נושא הפיקדון, השחיקה של הפיקדון, התשלום החודשי וכל הסיפור הזה, מגולם 14% ומעלה על המיליון, 2 מיליון שקל שהבן אדם שם, בגדול, בגדול. מה זה אומר? זה אומר ש... אם אנחנו מביאים את בית בכפר, או את, איך קוראים להם, כל החברות האלו שבונות פה, נותנים להם לבנות פה את הכפר גמלאים ב-350 מיליון שקל, להערכתי, לפני שהם מתחילים לנהל את התכנון ואת הבינוי ואת התפעול, הם לוקחים לתל אביב סדר גודל של 30 מיליון שקל בשנה. בשנה. ובסוף הם יפילו את זה למשתכנים, כן?
נכון, נכון.
לא, זה מספרים מדהימים. זה לא סתם שכל היזמים הגדולים, והם כבר ביקרו אצל כולם, הולכים על הפלך שוק הזה. זה הפלך שוק העליון, זה הרי זה יקר. אין תחרות כזאת על בתי אבות כאלה שזה. הכסף הוא איפה שהבן אדם שם מיליון, שני מיליון שקל ומשלמים, לא משנה, 15, 20 מיליון שקל בחודש. שמה גם הפער של הפיקדון, ואנחנו בחנו את זה, ולבנו את הכלכלה ותחן את זה מימין ומשמאל, לא משנה, לימור התעסקה בזה יותר. כשאתה שם 500 אלף שקל שהוא לא מושב, ואתה שם עוד מיליון שקל שהוא נשחק ב-3% בשנה, הנה יש לך 10%. כן? על התוחלת של מי ששם את הכסף. זה 10%. כשאנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו מתחתחילה, עושים את זה צמוד למדד לא נשחק, סתם לדוגמה, שזה מה שהצלחנו להגיע בעצם בקונספט. זה כבר, אנחנו מלכתחילה מבטרים על האחוזים האלה. עכשיו, כשאנחנו באים ואנחנו אומרים להביא יזם, היזמים אומרים לנו, אנחנו רוצים את הפיקדון, אנחנו בשביל להפעיל, אנחנו לא באים. כן? למה אני מספר לכם את כל זה? כי עכשיו אנחנו בסאגה של הבנייה של התוכנית הזאת מול משרד הפנים, והאישור של התוכנית הזאת במשרד הפנים. אני להערכתי, אני הולך, מה שנקרא, להילחם על זה באופן רציני. אני לא מוכן שיבוא מישהו ויקח פה.
משרד הפנים רוצה שיבוא יזם חיצוני?
כן.
וואי, תביאו אותי איתך לישיבות האלה, בוא נעשה קציצות. מה זה הדבר הזה? משרד הפנים זה הכי פשוט. כאילו, אמרתי, יכול להיות שאני מבינה.
כן.
אני רוצה... בשביל זה היה שבאל יום חברת מיאם, בואו נעשה בלגן.
יש כמה אפשרויות. האפשרות הכי גרועה אני לא רוצה.
שנייה, חיימה. שיזהרו.
היא שואלת למה משרד הפנים רוצה שיבוא יזם. אז אני אמרתי, יש כמה אפשרויות. את האפשרות הכי גרועה שיש לה התכנות מסוימת, אני לא רוצה להגיד.
אוקיי, נפלנו עליו. אחד פחות.
זה שהם לא מבינים בזה, ולכן, והרוב לא עושים ככה, הם עושים כן דרך יזם, ולכן הם לא רוצים להתעסק עם זה, שזה מאוד יכול להיות. זה כנראה זה המצב. והמצב השלישי זה שהם... באמת ובתמים, לא מסכימים למספרים שלנו, הם חושבים שזה לא נכון. או שזה כנראה לא...
אני רוצה רגע להגיד שיהיה דני ברשותך, דני. דני?
ואז כל הסיפור של המועצה.
איך?
מבחינת משרד הפנים, אם אין לך משתכנים, אם אין לך דיירים...
כן, אם אין לי דיירים.
שהיזם מסתכל.
לא, ברור, זה נכון, מה שהוא אומר.
דני, אני רוצה להגיד מילה.
בבקשה.
תודה. אני חושב שהניסוח של משרד הפנים לא רוצה, הוא ניסוח לא נכון, הוא ניסוח לא נכון של משרד הפנים, אני אסביר רגע איך הוא רואה את זה. אנחנו צריכים לקחת הלוואה, נכון? זה האישו. כן, דקה, לא צריך, אני מסביר, אנחנו צריכים לקחת הלוואה.
אתה עושה לי נקע בצבא.
בסדר, צריכים לקחת הלוואה של, תגיד, להקים כל דבר. לא, תעזבו, הלוואה עכשיו שביקשנו, זה הלוואה לתכנון, זה מה שהשארנו. דקה, חבר'ה, תקשיבו. ביקשנו כרגע הלוואה כאילו לתכנון, מזכיר לכם, אנחנו כולם בעניין רבה לתכנון. אבל משרד הפנים כבר רואה את המקרו, נכון? אם אנחנו בלי יזם, לא שהוא רוצה יזם. אם היה לך את הכסף פה בזה...
לא, הוא רוצה יזם, לא נכון.
אני אמר את הפרשנות שלי, אוקיי? למה שאני מכיר ממקומות אחרים, אוקיי? אנחנו צריכים לקחת סיכון, נכון? מה שדיברנו פה גם במליאה שיצאנו לדרך. כן יבואו משתכנים, לא יבואו משתכנים, אולי זה פלופ, אולי זה יפיל לבן, אולי זה יקריס את הרשות, סתם אני בכוונה רגע מקצין, אוקיי? ולכן...
דיברת עם
הרוב
במשרד הפנים?
לא דיברתי, לא, אני פשוט מספר לכם, ולא דיברתי, בלי לדבר איתו אני אומר לכם, הוא כאילו, משרד הפנים, הוא השוטר של היציבות הכלכלית של הרשות, והוא עושה מוניטור לזה, והוא לא רוצה יזם כי עכשיו הוא רוצה שירקיס עם איזה יזם. הוא רוצה יזם, כי הוא רוצה שאנחנו נסתכל במינימום. זה בגדול הנקודה, נקרא לזה ככה. זה פשוט לשים את הדברים כמו שאני רואה אותם.
ועדיין.
לא, ועדיין. לא, בסדר, ועדיין אנחנו קודם כל בשלב התכנון. דקה, אנחנו בשלב התכנון. אנחנו לא בשלב הביצוע, בואו נעשה סדר. מה השכרנו? שחררנו את התכנון. והתכנון בטח ובטח שאנחנו יכולים לעשות אותו. ואני גם לאורך התקופה שאני
פה נגד, יכולים לעשות אותו גם בלי הדבר.
לגמרי. ולאורך התקופה גם ברור לנו, ודני הסביר את זה ככה, יותר מדי מודל כלכלי מורכב, כי הוא חושב שכולם מבינים את מה שכל הפערי ריבית וזה. ברור לנו שככל שנכניס יזם בדקה הכי מאוחרת, הוואליו שלנו יהיה הכי גבוה, אוקיי? נעשה את זה עכשיו, הוא רוצה זה. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שבסוף בדקה 91 יהיה מישהו שיעשה את ההפעלה לדוגמה. אז
סתם אני אומר, זה לא אנחנו נחליט.
זה מודל אחר.
זה יחליטו, דקה, זה יחליטו עוד 3-4 שנים, לא יודע, ולכן אנחנו, האסטרטגיה של דני נכונה. בהתחלה דרך כלל כך זמן להשתכנע, להתקדם כמה שאפשר, בלי להכניס פה אחרים שהם רוצים את הפערי הריבית שהוא הסביר עליהם. זה בגדול הזה.
אבל יכול להיות שהם ייכנסו
בסוף והרוויחו... לא, יכול להיות, אז יהיה פעם קצת קטן, אבל הם לא
ייכנסו. אני חושבת, מהכירות שלי עם משרד הפנים, אני עם הפרשנות שלך. אבל אני חושבת
שאין את בעיה. אני רק, ובזה אני אסכם את העניין, תקשיבו, אנחנו נעבור את זה.
אבל בדיור המוגן זה אחרת.
חברים, אנחנו נעבור את זה. שנייה, אני מסיים את הדבר. אנחנו נעבור את האירוע הזה, יש לנו... את הדגמים הכלכליים, יש לנו את זה, אנחנו די פתוחים בעצמנו. עניינית, עניינית. אנחנו לא ניקח הלוואה של 300 מיליון שקל.
ברור.
אנחנו כן ניקח הלוואה של 300 מיליון שקל מהמשתכנים, בצורה של הפיקדון וה...
זה המודל.
זה כן.
אבל דני, בזמן לא אמרת
שאסור
להשתמש בכספי הפיקדון.
לא, אז יפה. אז כמובן, במגבלות החוק, במגבלות ההתנהלות, בגלל זה ההלוואה הזאת, אנחנו בונים את זה ככה. אבל בגדול... בוא נגיד, אם יש לי 100 משתכנים, ניקח את זה בפשטות, עוד פעם, כמו החשבון נגרי. אם יש לי 100 משתכנים, אני בוודאי יכול לבנות 100 יחידות ואין לי שום סיכון. בסדר? אם יש לי 50, אז יש לי סיכון על ה-50 הנוספים. אז אני מעריך שאנחנו נהיה לנו 200 על ה-100 הראשונים, ושאנחנו נעשה את הכל במכה אחת, ונגיד גם את הסיודי וגם את הכל. אבל יכול להיות שאני טועה ונעשה רק 100.
אני גם חושב.
50 זה לא יקרה. את יודעת את זה כמון. בסדר? למה אנחנו יודעים? כי אנחנו מכירים את ה...
יאללה, עבודה להגנה ולשמור.
יש לך... כי הגיל השלישי במשגב משגים את כולם, רוצים את זה
בזמן. עוד דבר אחד, דיברתי פה על ההסכם גג, או שני דברים בעצם, לפני ההסכם גג. היה אירוע במרכז המועצות האזוריות, במרכז השלטון האזורי, שהוא אירוע פוליטי מעניין ומורכב, שאני לא אעלה אתכם בכל הזה, היה ניסיון... לעשות הסכם עם המנהל שחלף היטל השבחה ירד באחוזים מ-12% ל-10%, ולעומת זאת ייתנו חלק מהתקבולים של נושאים אחרים שהם עכשיו לכאורה לא נותנים. זה נורא מסובך, אני לא אספר אתכם בכל הזה.
מעניין מאוד.
הייתה פוליטיקה מעניינת במרכז השלטון האזורי. אני זכיתי להוביל קואליציה מורכבת של מועצות שהתנגדה להורדה הזאת, וזה ירד מסדר.
יופי, אפשר
כבר. נקרא לזה ככה, זאת, אני אתן לך. תקשיבו, אני לא הייתי מצליח לעשות זה בלי הבדואים ובלי המתנחלים, אבל לא חשוב, אני לא... יש שם מועצות יצרת... טוב, הסכם גג. דובר פה כמה פעמים, הצגנו את העקרונות, הם טוענים, שהם הביאו לו את זה אישור שאנחנו נהיה מועצה אזורית הראשונה. יש איזה 10 מועצות אזוריות שבמסע ומתן כזה או אחר איתן.
שמה?
זה הסכם גג. הסכם גג עם משרד השיכון, שאם אתה מוכר כך וכך מגרשים תוך כך וכך שנים, אז אתה מקבל עוד כך וכך כסף. אצלנו מהמספרים מסתדרים, הצעתי אותם, אני לא אחזור על זה וזה. זה מדובר על מאות מיליוני שקלים. תוסף. אנחנו גם דיברנו על זה, אפילו אישרנו את זה באופן עקרוני, אין לי את ההסכם כי הם עוד לא אישרו את ההסכם המשפטי המדויק, אבל כשזה יבוא, זה יבוא מהר, ויבוא אליכם לאישור, ואנחנו נצטרך להתכנס ולעשות זה, אני אומר את זה מבחינת הדיווחים.
אבל זה מתקיים.
אגב, מבחינתי כל החשיפה כבר עברה.
איך עברה? אבל לא גברנו עדיין על 400-700.
זה נכון, אבל בתוך ה-400 יש לנו כל מה
שצריך. שמה החשיפה?
לא, בתוך 400 יש לנו מספיק.
אם יש מספיק.
זה נכון, זה משהו אחר. יש מספיק, יש מספיק, ודאי. בתוך, ודאי שיש מספיק.
המספרים
היו מאוד נמוכים
יחסית.
כן, לא, אין בעיה, יש לנו כבר מספיק. עם הבדואים יש לנו פי שניים ממך. זה לא זאת הבעיה.
דרך אגב, אצל הבדואים זז משהו עם המגרשים? אצל הבדואים זז משהו עם רמי?
אצל הבדואים זז. זה נושא מאוד מעניין, ואני לא רוצה עוד פעם לצורך אתכם. יש, השאלה היא השיווק 100% לבני מקום או פתיחה לאלה שהם לא בבני מקום. בכל המגזר הערבי כולו הפילו את ה... היה פטור למיעוטים, כאילו, בחברה הערבית מהעניין הזה שצריך 50% לא בני מקום, ונתנו להם 75%, 90%, בסוף 100%. ההוראת שעה הזאת נגמרה לפני שנה וחצי, ומאז אומרים, אתם צריכים לפתוח, יש מסע ומתן, 50%, 25%, 20%, עניינים, כן, לא עניין. אף אחד לא משווה. אף אחד לא מוכן שיכנסו, אף אחד בסכנין לא מוכן ש-20% מהמקרשים ילכו לערב אפילו. לא מדבר על...
תומזנגריה.
על, כן, על חרירי וג'ו אריש וזה, שבהם הולכים כל המקרשים. הדרוזים הצליחו להעביר החלטת ממשלה שביישובים הדרוזים 100% זה בני מקום. יופי. זה נעצר, זה לא בוצע. זה לא בוצע. יש על זה איזה ויכוחים, עניינים, אני לא נכנס, אני לא יודע בדיוק איפה זה תקוע הדרוזים, אבל אנחנו הלכנו, אנחנו הבדואים, אני והבדואים הלכנו ואמרנו מה הדרוזים גם אנחנו. יצא באופן מפתיע, לאחמד היה חלק גדול בזה אגב. תעתיק של ההחלטה של הדרוזים על הבדואים בצפון. וזה עבר. עבר ממשלה. מועצת מקרקעי ישראל זה עבר עוד אין פרוטוקול ואין זה והייעוץ המשפטי וזה ייתקע איפה שהדרוזים פחות או יותר אבל התקדם יפה בעניין הזה כן, זה כן
אבל אצל היהודים אי אפשר לעשות את זה
יאללה, סיימנו תודה רבה
שבת שלום לכולם
שבת שלום מורי, אני רוצה להתחילה הבת שלי אמרה לי שהיית בטקס הזה
שפולת שער בו אכלתי כל אחד אז אני יודע הבת שלום לכולם